שלושה שיודעים.
בוקר טוב, שלום שלום. יום רביעי שמח, אמנם לא חמישי, אני יודעת שאתם מורגלים בהחלפה הזו רק בימי חמישי, אבל הנה אנחנו בכאן תרבות, פותחים תוכנית של שלושה שיודעים, הפעם אנחנו באולפן שתיים שיודעות. אני גיל מרקוביץ', איתי באולפן דוקטור צפי זבה אלרן, חוקרת ספרות ופולקלור מאוניברסיטת חיפה, שלום לך.
בוקר טוב.
אז אנחנו נדבר על הומור, ואני רוצה להזכיר למאזינים ולמאזינות שלנו שהם עושים את ההאזנה הזו דרך התדרים 104.9, 105.3. אנחנו עד השעה 8 עם הצופים והצופות של כאן 11, ועד השעה 9 עם המאזינים מאזינות. אנחנו כאמור נדבר על הומור, ויש לנו הרבה מה להספיק, משום שמסתבר שחוקרים את זה בהרבה מאוד זוויות, מהרבה מאוד כיוונים, כן, גם בהרבה מאוד מקומות בעולם. אנחנו נספיק אפילו לדבר על הומור איראני, ואנחנו נראה איך הומור קשור לאסונות, ואיך אנחנו משתמשים בו בכל מיני מצבים דווקא קשים. אז זה ככה נעשה בזכותך. אז תגידי, איך בכלל מגיעים להומור בספרות? צפי, קודם ספרות, קודם הומור, ואז להחליט שחוקרות אותו בספרות, איך זה עובד?
קודם כל, מבחינתי זה חד משמעית היה קודם ספרות ואחר כך הומור. ואני חושבת שהשאלה המעניינת היא לא איך הגעתי להומור, כי זה היה די במקרה. וחקרתי את אותה תקופה פשוט שבה הבדיחה, ההומור היהודי, הבדיחה היהודית עולה, אלא איך נשארתי ונתקעתי בתחום הזה.
למה?
וזה באמת שני דברים עיקריים. קודם כל הגעתי לארכיון של אלתר דרויאנו, איש ההומור הידוע, איש ספר הבדיחה והחידוד. ושם מצאתי את התיקייה הנוצצת שכתוב עליה בדיחות שלא פורסמו מעולם. וזהו, משם הרגשתי שליחות לפרסם את הבדיחות שלא פורסמו מעולם, שהמאזינים או הצופים יכולים לדמיין מדוע.
יש לך איזו דוגמה שאת זוכרת שממש עניינה אותך?
יש המון דוגמאות, חלקן ספק אם אפשר לעלות בשידור. יש דוגמה...
בוטות מאוד?
אני יכולה את הדוגמה גבולית.
מי יש... שם הזנות יסלחו לנו, אנחנו...
כן. יש את הבדיחה לה... שבפורים 1929 באמת עלה הצפלין במרומי העיר בכלל, וגם במרומי תל אביב. ולנוכח הצפלין הזה, מוחמד, משה וישו כמובן
מתכנסים.
מתכנסים ומתבוננים בשמיים. ומוחמד לא יודע להסביר את ההופעה הזאת, גם משה לו, וכשמגיע תורו של ישו, אז ישו... כמו ילד קטן רץ ושואל את אמא שלו, אמא תגידי מה זה, ואז היא מתבוננת בזה, היא בוחנת את זה, היא מתארת את זה, והיא אומרת, אם זה לא היה כל כך גדול, הייתי חושבת שזה של רוח הקודש. זאת היא דוגמה
הבנתי את רוח הדברים של מה שלא פורסם, אוקיי.
זהו, חוץ מזה, הומור זה, זה גם תחום אינטרדיסציפלינרי באמת, שנחקר מהמון זוויות, וזה גם, יש בו אלמנט חידתי. תמיד אנחנו לא לגמרי יודעים, וגם היום בטח נבדוק דוגמאות, למה צחקנו, ממה צחקנו, על איזה כפתור זה לחץ לנו. אז גם האתגר האינטלקטואלי הזה, אני חושבת שקרץ לי.
כן. האמת שכשאת מזכירה את זה, באמת מסתבר שאנשים שונים צוחקים מחלקים שונים באותה הבדיחה. זה מאוד הפתיע אותי, הנקודה המעניינת הזאת. א', באמת איך עלו על זה בכלל?
כן. אז גם יש באמת, קודם כל, זה את יכולה מהניסיון האישי שלך לראות, יש בדיחות שאנשים צוחקים מהם, ויש בדיחות שאנשים לא צוחקים מהם.
כן.
ואנשים שונים צוחקים מבדיחות שונות, ויש להם את הגבולות השונים שלהם.
נכון.
אבל גם מחקרים מראים, בייחוד בהקשר של הבדיחות המיניות, שנשים צוחקות, גם כשהן צוחקות, הן צוחקות מדברים שונים מאלה שגברים צוחקים מהם. הבדיחה כנראה, כמו כל מבע פולקלוריסטי, היא מקודדת. היא מדברת בשפה של סמלים, ובשפה מאוד מוצפנת. ולכן היא כנראה, יש המון פתח לפרשנות, או המון פתח לדמיון. ומכאן כל אחד לוקח את זה למקומות המודחקים, הרגישים שלו.
הבנתי. אז אני רוצה לדעת, בכלל, למה אנחנו צוחקים? האם זה משרת משהו? האם יש לזה איזו סיבה חברתית? מה הדבר הזה בתוך החיי היום-יום שלנו?
טוב, את יכולה לדמיין שהרבה נכתב, הרבה דיו נשפך על השאלה הזאת.
כן.
התשובה המאוד פשוטה היא בעצם הסטרוקטורה של הבדיחה. הבדיחה מבוססת...
המבנה. נקרא,
נכון, היא מבוססת על אי-הלימה או על אי-התאמה, בין שני תסריטים אם תרצי. היא פותחת במצב מסוים, ואז במקום לפתור אותו בדרך הכי נורמטיבית, מוסכמת, צפויה, היא עושה שיפט ופותרת אותו בדרך מאוד יצירתית, מאוד מפתיעה. ופרויד היה אומר בדרך גם שמבליעה איזשהו רגש מודחק או איזשהו משהו שאסור להגיד, ואומרת אותו, למשל, בן אדם דופק על הדלת של הרופא ושואל שלום, עד הרופא נמצא, אפשר להיכנס, והאישה של הרופא מציצה מהדלת ואומרת, הוא איננו, תיכנס מהר. אז ברור שכאילו זה, את יודעת, התסריט של הרופא התחלף בבת אחת בתסריט המאהב.
אני לא יודעת מה לעשה בשידור הזה, אני פשוט כל הזמן צוחקת.
ובדרך גם ביטאנו איזה רגש לא לגיטימי, איזושהי משאלה מודחקת אסורה, והגנבנו אותה פנימה, כמו דרך סוס טרויאני. זה לא מקרי שהבדיחה מתעסקת המון למשל עם רופאים. או עם מוות, או עם דברים כאלה, כמו שציינת כשהקשבנו לגוליאת, הבדיחה גם כן מתמודדת באמת, או משקפת, או מבטאת הרבה מאוד פחדים וחרדות.
כן.
וזה קורה בקליניקה של הרופא, מה לעשות. והיא גם מזכירה לנו, וזה הוסיף על פרויד ממש באותם שנים, הפילוסוף היהודי הצרפתי אנרי ברגסון, בספר הידוע שלו על הצחוק, היא גם מעמידה אותנו מול הקיום שלנו כגוף, ולא רק כרוח. אנחנו הרי תמיד חושבים שאנחנו מותר האדם מן הבהמה, ואנחנו אינסופיים, ואנחנו באמת מוסריים יותר.
בזכות הנפש, בזכות הרוח.
אז זהו, אז בבדיחה כמעט תמיד אנחנו מאוד חייתיים. כן. ידועה, הבדיחה ידועה על מה ההבדל בין פולניה לפיל, או מה ההבדל בין, שזה 20 קילו כמובן, או מה ההבדל בין פולניה לרוטוויילר. מה ההבדל? הרוטוויילר באיזשהו שלב... מרפא, האמא הפולניה, לא? וזה, את יודעת, יש פה באמת, קודם כל, אני אמרתי עכשיו משהו נורא אגרסיבי, שאנחנו צחקנו עליו.
נכון.
וגם, הוא מאוד מצמצם את הבן אדם לגוף.
כן, סטריאוטיפים מאוד מאוד. בדיחות משתמשות הרבה מאוד בסטריאוטיפים.
נכון, שמקבצים אותם מצמצמים, ובסטריאוטיפים מסוימים. פרויד היה אומר, סטריאוטיפים מיניים, או סטריאוטיפים... חברתיים, אז יש לנו בעצם גם עניין של מבנה מסוים שכמעט תמיד כל סוג של בדיחה, הומור או קומדיה משתמשים בו. יש לנו גם רגשות מודחקים, יש לנו גם עניין של בשר אולי מול רוח. אני הבאתי לפה קריקטורה שמעסיקה ככה את הדמיון שלי בהקשר הזה, אולי אפשר להראות
כן,
אותה?
אפשר להראות אותה ואנחנו גם נתאר אותה.
כן, נכון, רואים פה את
הבבושקה,
שמסתבר שהיא גיבורה של הרבה מאוד בדיחות וקריקטורות.
היא לא רק, של בדיחות וקריקטורות,
כן.
היא גיבורה. האמת שהיא גיבורה גם בתור צעצוע מגניב
גם
ומזכרות.
גם בתור צעצוע, שזה לא מסתכם אפילו בסתם מגניב, ופה היא עומדת כן. בכניסה לאיזשהו מקום, והאישה שאמורה למכור לכרטיס אומרת, כרטיס אחד, באמת. ואת שואלת אותי למה אנחנו צוחקים מזה, או אולי אני תכף אראה עוד קריקטורה של בבושקה, אז קודם כל, כמו שברגסון היה אומר, אנחנו פה רואים פה את הגולם הזה של הבבושקה עומד, ופתאום, גם תסתכלי את המבט, גם יחסים למין כוונות זדוניות.
כן, נכון.
אז זה מצחיק. לבבושקה
יש מבט כאילו תמים, שמנסה להתאמם
ולידיים למטה.
להבריח בעצם עוד כמה חבר'ה ביחד איתה, ולמי שמקבלת אותה לכרטיסנית, יש מבט מאוד כועס.
וגם חזות ולבוש גברי, וזה לא סתם. ולמה אני אומרת שזה לא סתם? כי את, כשאת רואה את הבבושקה הזאת, את לא רואה רק אותה. בדמיון שלך, את רואה אותה נפתחת. תמיד כשאת רואה בבושקות. וזה מעניין מה יש במשחק הזה בכלל עם המציצנות, שאת רוצה לפתוח, לגלות, איזה סוד את מצפה למצוא שם ולגלות. כן. יש באמת ציור אחר שאנחנו רואים, קריקטורה אחרת. אמרתי לך, זה ממש מחזור של בדיחות שבו אנחנו רואים עוד פעם.
כן, אני רואה שהיא דמות כמו אצלנו שיש הרשלה ואנחנו נדבר עליו.
נכון.
יש נכון. את בבושקה.
היא דמות כן. אחרת לגמרי. היא חייבת כן, להיות נשית, גם במשחק בעיניי עם הבטן המלאה. ואנחנו רואים את הגניקולוג, לא סתם, זה הגבר הזה שמנסה לגלות, כן, להציץ לה עם האולטרסאונד, ובמקום לבוא על סיפוקו, ואנחנו שוב פעם חוזרים על העניין הזה של אי-הלימה או משהו לא צפוי, הוא מוצא שכפול בעצם של עוד גניקולוג ועוד בבושקה ועוד גניקולוג ועוד בבושקה. ואני חושבת שזו דמות מרתקת גם במשחק, אבל גם בהומור. ואנחנו רואים פה באמת את יודעת, את כל הדברים האלה שדיברנו עליהם, הם משתקפים וחוזרים על עצמם.
אז אם אנחנו ככה מסתכלות, לוקחות את הדוגמה הזאת של הבבושקה, איזה אלמנטים שהם אוניברסליים באים, בעולם הבדיחות, באים כן. לידי ביטוי בסוג הזה של הייצוג של הבדיחה?
קודם כל אנחנו רואים שהומור ומשחק זה תחומים מאוד מאוד קרובים. אנחנו משתעשעים בדברים שבמציאות לא כל כך יכולנו להשתעשע בהם.
זה דברים... את אומרת בגלל הבעות פנים, בגלל הציור של הבדיחה?
זה אני גם אומרת בגלל שקוראים פה פשוט דברים בלתי אפשריים, וגם אם הם אפשריים, הם בדרך כלל אסורים, הם לא מקובלים, הם על הגבול של הבסדר. וגם אנחנו רואים פה את העניין באמת הפסיכולוגי, הסקרנות הזאת היא להציץ, לראות, כן. להגיד, לעשות, וגם את העניין הזה של העמידה שלנו מול הגוף, מול הסופיות של הגוף, מול הקלמזיות של הגוף.
אז בדרך כלל הבדיחה באמת מאמתת אותנו עם הגוף, עם היצר?
עם החייתי, עם הבשרי יותר. ברגסון היה אומר עם הנוקשה, עם המכני, עם זה שחוזר על עצמו כמו מכונה.
כן.
ובן אדם שמתנהג כמו מכונה, בן אדם שמחליק על בננה. זה מצחיק אותנו, כן. זה לא יפה לצחוק על בן אדם שמחליק על בננה. נכון. אבל הבן אדם הזה מתנהג בצורה מאוד מגושמת, ואנחנו מתנסים מעליו, כן, ובאמת, בסיטואציה
נכון,
הזאת.
נכון, הצורה המגושמת, כמו שאת באמת הסברת, בא לידי ביטוי בגוף, לא בבחירות נכון. האינטלקטואליות של אותו אדם שנפל על בננה.
זה היה עניין מאוד עקרוני אצל ברגסון.
כן. אני רגע עוברת לעניין אחר, אנחנו סביב אירועי ההשקה של אייפון 8, ואני רוצה שנזמין את המאזינים והצופים והצופות וכולי, להפסיק לקנות דברים וליצור עוד ועוד זבל. אז אנחנו דווקא נתקוף את ההשקה המעניינת הזאת של עולם הטכנולוגיה והאלקטרוניקה, ביחד עם ריבה ולדמן, מנהלת המרכז לחינוך סביבתי, ופרקה מחזור חירייר.
שלום גילי, בוקר טוב.
בוקר אור, אז אני שמחה שאת איתנו כדי לדבר על זה שבאמת האייפון הוא ככה סימן לתרבות הצריכה המודרנית. זה מוצר שלא ידענו שנרצה, הוא כבר הפך לסמל סטטוס, אז עכשיו אנחנו בוודאי ובוודאי רוצים ורוצות אותו. כל איזה עדכון חדש של החברה אפל ואחרות, היא לא יחידה במערכה, ככה מרגש אותנו. מה מהצד שלך, מהצד שרואה את הפסולת, את אותם אייפונים שנזרקים בשביל האייפון החדש, מה את ככה יוכל לספר לנו מהצד שלך?
אז קודם כל, גם את וגם אני כנראה לא במרוץ הזה, אנחנו לא מעודכנות, אני קמתי בבוקר וקראתי שזה לא האייפון 8, זה אייפון X.
אייפון מה? X?
השיקו שלושה טלפונים, שלושה אייפונים חדשים, אחד X, אחד 8 ואחד 8 פלוס.
מה את אומרת?
ולכי תדעי בכל אחד, בזה האימוג'ים יודעים לעשות ככה, ובזה יש זכוכית כזאת.
אז כן, אנחנו כנראה באמת לא בעניינים.
נכון, נכון, לא את ולא אני. אז בואי נדבר על צריכה, לא, אנחנו שתינו לא מבינות כל כך בטכנולוגיה כנראה. מה שאני יכולה להגיד לך, קודם כל אפשר לספר, תמיד אני עוסקת בחינוך סביבתי, אני מומחית לזבל ולחינוך למודעות סביבתית. אחד הדברים שאנחנו מגלים זה הרבה פעמים לא, מה שאנחנו יודעים לא בהכרח משפיע על ההתנהגות שלנו.
כן, ברור. צריך הרבה, עוד הרבה עבודה כדי להפוך את הידע הזה לפעולה של ממש בהתנהגות היומיומית.
נכון, נכון. ואנחנו עסוקים בהמון, נדבר הרבה על טכניקה ועל פחים ועל מחזור. ואני רק אספר לך משהו אחד. פחית של, של משקה מוגז, מקורה בערך בין 10 ל-15 מדינות, החומר נכרה פה ונוסע לפה. וכדי למחזר, צריך למחזר אותה, באמת צריך להפריד את הצ'מונצ'יק,
כן, הפותחן הזה שאנחנו מרימים למעלה כדי...
מהלומיניום והפחית מפח, וכדי להפריד בקבוק צריך להפריד את הפקק ואת המדבקה, כי יש לך שניים או שלושה חומרים, אז בואי תנחשי כמה חומרים יש בתוך סמארטפון.
אוי ובוי.
בתוך מחשב ונייד.
כן, אנחנו מכפילות את זה בכמה וכמה.
אלפי חומרים, מסכות. ופה אנחנו צריכים לעצור ולשאול אותנו איפה ייצרו את הדבר הזה ולאן הוא יגיע בסוף ומה התהליך, איך הוא משתלב בתוך מעגל החומרים.
כן.
אז אני מראש אומרת לך, תרימי ידיים, אין סיכוי כדי לפרק אותו וכדי למחזר אותו ולהשתמש בחומרים, צריך לעשות כמעט את אותה פעולה שעשו בהרכבה.
הבנתי, ולכן הוא באמת גם לא עובר תהליכים של, של מחזור, הוא ממש פסולת שנשארת ככה. לכם בפארק המחזור של חיריה יש גם משהו שנקרא בור פסולת, נכון?
נכון.
שם אפשר להתבונן בפסולת שאנחנו משאירים?
כן.
זה תקופתי? איך זה עובד?
זאת תחנת מעבר לפסולת שבאמת בנויה כמו בור ענק, שקולט כל יום 3,000 טון פסולת, ואת מסתכלת עליה כמו על המראה של החברה הישראלית.
רגע, 3,000 טון? אמרת בכל יום?
כל יום 3,000 טון, כן.
וואו.
המתמטיקה היא פשוטה, 1.5 מיליון תושבים של גוש דן, כל אחד בממוצע 2 קילו פסולת, ביחד זה 3,000 טון אשפה. ויש זבל של קיץ, וזבל של תחילת שנה, וזבל של חגים, וזבל של פסח, וזבל של ראש השנה.
אז רגע, עכשיו אנחנו בדרך כלל לא מסתכלים על הזבל שלנו, אז כשאת מקבלת את ה-3,000 טון האלה בחגים, או בקיץ, או בחורף, הוא נראה אחרת?
ברור, בטח.
מה השונות?
מתי תראי קליפות של אבטיחים שמשתלטות ככה על הנוף של האשפה?
אוי, זה מצטייר לי כיפה.
ביוני או בינואר.
כן, את צודקת. אז נכון, בקיץ מה עוד למשל אפשר ככה ללמוד מהפסולת על המשתמשים והמשתמשות?
הרבה פלסטיקים של מצופים וצעצועים וזבל של קייטנות ושל פיקניקים, המון כלים חד פעמיים, שזה דרך אגב גם מאפיין אחרי חגים, שאנחנו יכולות להגיע לזה, לקשור את זה איכשהו לאייפונים.
ברור, אנחנו נגיע לזה גם, את מוזמנת לקרוא את קריאתך.
אני בטוחה שיום אחרי החג אנחנו נראה המון 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 שאריות מזון. אם בדרך כלל שאריות המזון זה שליש מכמות הפסולת, אז אחרי חגים זה עובר ל-50-60%, זה ממש השלכה היסטרית, כל מה שבישלנו ולא אכלנו.
רגע, אנשים לא אוכלים את מה שהם בישלו גם כמה ימים אחר כך, או שמדובר במה שנשאר בצלחות עצמם ולא חוזר לסיר? אם כבר דיברנו על אימהות פולניות.
זה עניין של חינוך, אבל העובדה היא שחלק גדול, יותר משליש מהפסולת שלנו מאכילה שאריות מזון. תלכי פעם אחת, חלק מזה נובע מהמקררים שלנו ומזה שאנחנו לא יודעים להתארגן, ויש הרבה מחקרים עכשיו חדשים, אפילו בארץ, שככה חוקרים את ההתנהגות של הישראלי, אבל אם תלכי ותראי, זאת עונת החתונות עכשיו ועונת השמחות, אם תראי מה שנשאר אחרי בופה, או מה שנשאר אחרי חתונה, או אחרי אירוע, או אחרי כל הזדמנות כזאת,
כן.
כמו נוכל שנזרק, אנחנו חברה ישראלית, שמונעת על ידי הקיבה שלה, פחות או יותר.
כן. שזה אגב לא בעייתי שאנחנו...
מהתרבות האירופאית שהיא טיפה קצת נהגת אחרת. אני לא שופטת, יש דברים טובים פה ודברים טובים שם.
ודאי, אבל אני רוצה לומר, זה בסדר גמור שאנחנו מונעים מהקיבה שלנו, הבעיה היא שאנחנו משלבים את העיניים, יש עיניים גדולות, תמיד צריך הרבה, זה גם איזה סמל לשפע, ולחג זה אמור להיות משהו שהוא ככה שמח ולא חסר שום דבר, אבל אנחנו לא צריכים את הכל, כלומר אם אנחנו אוכלים פחות, קל וחומר המשפחות שזורקות ולא אוכלות מה שנקרא אוכל מאתמול, אז לא צריך להכין את הכמויות האלה, ממש ככה.
חכת ועוד. אני רוצה לחזור אבל לבור הפסולת.
כן, מצוין.
לחזור לאייפונים.
פסולת אלקטרונית, כן.
אז אני רק... כן, אבל בואי נדבר רגע על הבור הגדול בחיריה. אני תמיד אומרת שכשאני... אנחנו מקבלים ילדים מגיל 4-5 ועד 120. ילדים בני 4-5 עומדים מול המראה הזה של 3,000 טון, ומה לדעתך הם עושים?
וואו.
מה הם מחפשים בתוך הערימות הענקיות האלה?
מה הם מחפשים? צעצועים?
קרוב, אבל מה אומרת כל אימא לילד שזרק את המוצץ בגוש דן?
שזרק את מה בגוש דן?
את המוצץ.
את המוצץ. הוא הולך לזבל? זה מה שקורה לו?
הוא הולך לחיריה, כן, בגוש דן.
הם מחפשים את המוצצים שלהם?
כן.
אני לא מאמינה.
תחשבי, כולם, כל ילד רוצה לדעת לאן מסעית הזבל נוסעת.
נכון, והם צודקים שהם רוצים לדעת.
לא יודעים, אז הנה נפתרת חידה אחת ומנסים למצוא את המוצץ. אבל, אז אני מקבלת ילדים בכיתה ה', ו', ז', בני 10, 12, והם כבר בשנים האלה, בשבע שנים האלה, התפתחה אצלם תרבות ההדחקה, שאצלנו המבוגרים בכלל יותר ככה מופנמת, והם כבר לא מחפשים את המוצץ, והם כרגע יצאו מחנות הסמארטפונים, ויצא כבר דגם חדש, והם רוצים את הדגם חדש, כן. ואף אחד לא רוצה לחפש את הסמארטפון הישן שלו.
טלפון הקודם שלו.
זה לא מעניין יותר, למרות שההשלכות הסביבתיות שלו, כמו שאמרתי לך, הן עשרות מונים. ופה אנחנו אומרים שבאמת, לא יעזור הרבה טעמים, אני אגיד, אנחנו נדבר ואני אתן מידע, בסופו של דבר אנחנו מונעים לא רק מהידע שאנחנו יודעים, אלא גם מלחץ חברתי. ויש גילאים שהלחץ החברתי מנצח.
כל כך חזק ומנצח, ודאי.
נכון. אז אנחנו לא נרתה, אבל אני חושבת שלהסתכל בהשפע, נותן לך הזדמנות להסתכל בעצמך, ולאט לאט הזרע נזרע ומבינים, ואולי לא נדבר על האייפונים כי זה חזק מאיתנו בשבוע הזה, אבל כולנו הולכים לקנות עכשיו מתנות לחג.
נכון.
אז תחשבו כמה שפחות אריזות, ומי שעובר דרך הדיוטי פרי וראה איך אורזים בקבוק בוסם בארגז, עטוף.
ליבו נחמא, ליבו התכווץ לו, כן, זה לחלוטין נכון.
לפני שנכנסים למונית, הרי זה לא נכנס לאוטו שאוסף אותך חזרה הביתה, זה כבר נשאר שם בפחים.
כן, בדיוק. בדיוק.
לחשוב על הדברים האלה.
גם לשאול את המארחים והמארחות, לא תמיד הם רוצים מתנות, לא תמיד, אפשר לבוא עם איזה משהו מתקלה, עם איזה ורד נחמד, עם איזה סיר אפונה קטן, קטן, כן? לפי מספר היושבים בשולחן, לא איזה משהו אימתני. אני רוצה לשאול אותך שאלה ככה אחרונה ממש לסיום. יש איזושהי, הייתה אולי תקווה מהעולם האלקטרוני שבאמת ימעיט את השימוש במשאבים אחרים מתקלים של הטבע, אם זה למשל הקוראים האלקטרוניים, קינדל כדוגמה, שככה יפחית את ההדפסה של ספרים, מאמרים וכו', ואולי יפחית בשימוש בנייר. היו כל מיני תקוות מחלק מהמכשירים האלקטרוניים, יש איזו תקווה שאולי מחשבים ניידים באמת גורמים לנו פחות לקנות מחברות, להדפיס ספרי לימוד, כל התחומים האלה. אני מניחה שיש גם מעולמות אחרים דוגמאות. האם זה באמת קורה או שבסופו של דבר אנחנו ככה רימינו את עצמנו משום שבאמת בכל פעם יש איזו טכנולוגיה נוספת שמחדשת את המכשירים שלנו, אנחנו פשוט מייצרים יותר זבל, וכמו שאמרת מקודם, מסוג שגם קשה יותר למחזר.
כן, ברור שזה קורה. ברור שזה, השימוש במכשירים האלקטרוניים מצמצם שימוש בנייר ונשואה, לא חייבת לנסוע לעבודה, יכולה לעבוד מהבית. אני חושבת שאיפשהו איבדנו את האיזון, וכרגע התרבות הצריכה מנצחת את החיסכון במשאבים, אבל אין לי את הנתונים, ובאמת, כן. את מציעה כיוון מעניין לחשיבה. Mm-hmm. שבאמת אני אנסה לאזן ולבדוק את ההשפעה הזאת לעומת ההשפעה הזאת, וכן, זה הכיוון שצריך ללכת אליו. באמת לעשות את החיסכון האמיתי במשאבים, ואם כבר החלטתי להשתמש באמצעי אלקטרוני, למצות את השימוש שלו, ולא לקנות רק בגלל שאחרים קנו, או בגלל שפרסמו, אלא באמת כשהמכשיר שווק חיים, וגם אז לשאול, לדעת באיזה פח לשים אותו, ואיך לפנות אותו, ומה החוקים של
ואולי אני יכולה למצוא יד שנייה טובה, וכולי וכולי, כן.
וכולי, ומי שרוצה לדעת באמת מה עושים עם פסולת, וככה ליהנות מ-3,000 טון השפעה, וחיות זבל ולונה פארק מפסולת אלקטרונית בין השאר, שיבוא לחיריה בכל המועד סוכות.
מצוין. ריבה ולדמן, מנהלת המרכז לחינוך סביבתי, ופארק המחזור חיריה, הרבה תודה לך על השיחה הזו. חגים שמחים ואל תקנו כל כך הרבה. אז אנחנו עוברות לבדיחות עכשוויות בעקבות מחקר שאת עשית סביב צוק איתן, מבצע צוק איתן.
נכון.
זה מתחבר גם למה ששוחחנו יחד עם ועד, נכון?
המדיום של הבדיחות האלה הוא הטלפונים. קודם כל אני רוצה להגיד שהמחקר הוא מחקר משותף עם דוקטור חיה מילו, מארכיון הסיפור העממי בחיפה. וחיה באמת הרימה לי טלפון ואמרה לי, תקשיבי צפי, יש המון המון בדיחות על המלחמה. אולי ידע שאני עוסקת בהומור, אולי נאסוף. אחד הדברים המובהקים של הומור עכשווי זה שהוא יותר אגרסיבי. והמחשבה, כבר מחקרים מראים את זה, והמחשבה היא שזה הרבה בגלל שאנחנו כבר לא מספרים בדיחות אחד לשני בכל רם, תוך כדי פרפורמנס, תוך כדי מופע, פנים מול פנים, אלא זה מתווך על ידי הטלפון, או לעתים רחוקות יותר על ידי המחשב, ולכן אנחנו מרשים לעצמנו להשתלח בצורה יותר בוטה.
אני לתומי חשבתי שמשום שאני לא יכולה להסתמך על הפרפורמנס שלי, על ההופעה שלי, את הבדיחה, אז אני ככה ארצה להבטיח את תגובת המקבלת שהיא תצחק בוודאות. אז אני הופכת את הבדיחה שלי ליותר קיצונית, ליותר אגרסיבית. כן. את אומרת, לא, לא. כשאנחנו לא פנים מול פנים,
אנחנו פשוט פחות מפחדים מהריאקציה.
כן.
זה ההשערה. הבדיחות האלה של צוק איתן קרובות ולא קרובות, ואני אסביר בדיוק במה, לבדיחות אחרות על אסונות ומלחמות. השבוע היה, ציינו את ספטמבר 11, נכון. את אסון התאומים. אסון התאומים, 5 ימים אחרי האסון, כבר רצו המון המון בדיחות. דווקא קודם באירופה, אחר כך בארצות הברית, שהייתה יותר תאונה רגשית, ואיפה שיש רגש אין הומור, זה ברגסון אמר שזה הרגש הוא האויב של ההומור.
גם רגש חיובי?
בכלל, את כדי לצחוק על איש שמתחלק על בננה, את צריכה להתנתק ממה שעובר על האיש הזה באותו רגע.
כן, להחליק על בננה זה פחות כיף. אוקיי.
בכל מקרה, אז ההומור הזה, אז הומור של אסונות זה דבר ידוע ודבר נחקר, אסון התאומים, אצלנו בזמן מלחמות, מלחמת המפרץ נחקרה הרבה מאוד השימוש בזמן המלחמה בהומור, אסון הצ'לנג'ר, הרבה מאוד אסונות, בייחוד המתוקשרים. ומה שמעניין זה שהבדיחות האלה לא מופנות רק כלפי האויב. יש בדיחות שמופנות כלפי האויב, נגד סדאם חוסיין, נגד אל-קאידה. פה אנחנו יכולים לראות שוב פעם מימים, זה נקרא מים, התמונה עם הכיתובית.
כלומר, התמונה שרצה,
עליה.
היא ויראלית בעולם הרשתות.
נכון.
בוואטסאפ. כן.
אז זה הבדיחות הסטנדרטיות של לרדת על החמאס, תראו איך נראה מפקד הקומנדו של עזה, איזה פרימיטיבי הוא.
ואנחנו רואים בעצם בן אדם שיוצא לצלול עם, מה זה, בלון גז?
עם בלון
רגיל,
גז.
רגיל, לא בלון ועם, גז של צלילה.
כן, משקפי צלילה שאפילו הילדים שלי לא היו מוכנים לבוש
כן, כמובן
כאלה.
שאין לו חליפה מתאימה בתור קומנדו, תחתונים, הוא פשוט יוצא עם כן, כן בגד ים רגיל.
או שלוחם אחר יודע לפרוץ לעמוד בפייסבוק, אבל לא יודע להשתמש בגוגל טרנסלייט, אפילו כתוב להיץ' שמש, והחמאס במסיבת עיתונאים כמו החבובות או כמו בקבוקי קולה, אם את זוכרת.
כן.
כל הדברים האלה נועדו קצת, הייתי אומרת, למתן את האימה. וגם להתנקם, כמובן.
להתנקם באויב, אבל יש בדיחות שמופנות גם כלפי פנים, כלומר, כלפי אותה חברה.
נכון.
שהיא שותפה ל...
עכשיו, מחזור מאוד פופולרי של בדיחות. היו בדיחות כלפי התל אביבי הממוצע, ש...
יש לי שאלה אלייך, רגע, לפני שאת ככה מספרת לי את הבדיחות על התל אביבי, זה לא רץ במדיה המסורתית. הדברים האלה לא מגיעים לטלוויזיה, לעיתונות, בתקופות של מלחמות, מבצעים כאלה. אלא הם ככה, אני אגיד בין השורות, או בין הקונבנציונלי, נכנסים הדברים האלה.
זה מדיום ציבורי, פופולרי, שאני את העממיות שלו בוחנת, לפי כמה, זאת אומרת, לפי... כמה מימים קיבלתי, את אותו מים בעצם, לפעמים בווריאציות קצת שונות, מאנשים שונים. Okay. זאת אומרת, זה ממש בעיניי צוהר או חלון.
להלך הרוח.
להלך הרוח הציבורי.
ממש, כי זה לא מה שהטלוויזיה סיננה והחליטה לשדר.
אז קודם כל המון אגרסיביות. כן. האגרסיביות שמופנית בחלקה ראינו לחמאס, ובאמת, אם אתה יושב בבית ואתה לא, אני לא, לא, לא הגיעו לנו בדיחות של חיילים, ובדיחות של דרומיים, שאני בטוחה שזה הומור אחר.
כן.
אז כזה, מי שמחזיק את עצמו, ואמרנו שזה, שזה מופנה גם כלפי, בעיקר כלפי מה שאנחנו קוראים לו במחקר, האחר שבפנים. זאת אומרת, מישהו שאתה לא מרגיש חלק מהקבוצה שלו, אבל הוא בכל זאת חלק מהקבוצה שלך.
כן.
במקרה הזה התל אביבי, ויש הרבה מאוד בדיחות שברוח של תל אביבי שתקוע בתוך השגרת ה... השגרה הקפיטליסטית, הצרכנית, ההדוניסטית שלו, והטילים מפריעים לו לשגרה הזאת.
וכן, הוא כאילו אפשר גם להסתמך עליו כל כך שהשתתף במלחמה.
נכון, בדיוק. אז זה מין בירה אלטרנטיבית, תל אביב, בראי הבדיחות. ודרך אגב, אני עוד אדבר אחר כך, כבר מתקופת היישוב, עוד לפני קום המדינה, יש מרד של הערבים, ובתל אביב יושבים בבית קפה.
כן. עכשיו, כלומר, אנחנו לא המצאנו את הגלגל בשנות ה-70.
ממש לא. זה מדהים לראות. מדהים לראות שתל אביב מראשיתה היא כזאת. אז יש בדיחות מסוג הבדיחות שהתל אביבי אומר, החמאס הודיעו לי עכשיו שבשעה 9 הם יראו טיל על תל אביב, הבעיה שב-9 לא כל כך נוח לי, למישהו יש את הטלפון של שירות הלקוחות שלהם, או רק בתל אביב יודעים שמתח זה לא רק מטבע חוץ, או לא יודעים. או מסכן הטיל נסע 70 קילומטר, לא מצא חנייה בתל אביב. אני הכי אוהבת, ואפשר להגיד הכי הרבה, על המפה הזאת שעשתה מיכל קוריאטות ב-2012, אבל זכתה לחיים מחודשים בזמן המלחמה, מפה שרואים בה בעצם את תל אביב מסומנת על ידי כוס קפה.
כן, אנחנו רואות את כל מדינת ישראל, אזורים שונים צבועים בצבעים נכון. שונים, ובאמצע במרכז, ככה לקראת הים, בדיוק. איפה שתל אביב יושבת, יש כוס קפה גדולה.
ומה שמאפיין את, את האזורים השונים, זה איך התל אביבים משתמשים בהם. האזור של הגדה, ערבים חומוס. האזור של חיפה, איפשהו פה. הצפון זה צימרים. האזור של חולון ואשדוד וזה ואשקלון, ארסי מפה באים למועדונים שלנו, וכמובן שכל הדרום זה אזור לא מיושב שהתל אביבים לא שמעו עליו, ורמת הגולן זה מה? זה גם זה שלנו? בקיצור, התל אביבי חי בסרט שלו.
כן, בכוס הקפה שלו, מסתבר.
עמוק בתוך כוס הקפה שלו ובתוך השופינג שלו. ונשאלת השאלה אם יש פה ביקורת כלפי התל אביבי, ואולי סוג של הערצה או חוסן, כן? אנחנו שומרים על נורמליות, אנחנו את השגרה שלנו לא שינינו, ואמרתי שהבדיחה היא צוחקים על דברים שונים, תל אביב היא צוחק פה על דברים שונים מאשר מישהו אחר, היא גם וגם. עכשיו, אלמנט מאוד מעניין ומאוד ייחודי למחזור הבדיחות הזה ולבדיחות בכלל, זה שהתל אביבי הוא כמעט תמיד הומו בבדיחות האלה. אנחנו רואים בבדיחות האלה שבהישמע זקת צבע ורוד בתל אביב, יש להיכנס לארון בהקדם האפשרי. או בבדיחה אחרת שמדברת על כל אחד וכיפת הברזל שלו, כיפת הברזל של תל אביב היא הקונדום הוורוד.
הוורוד. ויש כאן הרבה כיפות ברזל, ירושלים זה כמובן נכון. כיפת הזהב, ומה עוד יש שם? מראש העין עם איזה ייצוג תימני.
פיילה של זה,
כן. כן, איזה ייצוג תימני.
בטייבה זה בכלל מריצה, בבני ברק זה, באבו קביר זה כיפה של רבי נחמן.
אבל תל אביבי מקבל באמת את הקונדום, ושוב, כמובן שעוד פעם הסטריאוטיפים עולים כאן לנסות ככה להעליב דרך כל מיני ייצוגים.
נכון, אבל זה מעבר ללהעליב. אז יש המון בדיחות כאלה על ההומויות התל אביבית. את יודעת, בדיחות של מה שנקרא וורלור, פולקלור של מלחמה, אנחנו רואים תמיד ניסיון לפקפק בגבריותו של האויב. כן. להראות כמה הוא נשי, כמה הוא לא יכול להילחם. ההומור היהודי זה משהו מיוחד. אנחנו מפקפקים בגבריותנו שלנו, ביכולת שלנו להשיב מלחמה. אנחנו בדרך כלל שולחים את גולני או את התימנים בבדיחות להילחם מול החמאס. התל אביבי יושב בבתי קפה, התל אביבי הוורוד. כן. יודעת מה שמעניין? שגם בזמן השריפה בחיפה קיבלתי תמונות של קבעיות עם קבעיות שבאות לעזרה מתל אביב. איך הן באות לעזרה? זה נראה כמו מסעית של, במימים האלה, מסעית של מצד הגאווה, צבעונית מאוד, כולם שם ערומים, בחגיגה...
באים לעשות שמח.
בדיוק, פסיכית כן. והזויה.
ובאמת, שבעצם לא קשורה לסיטואציה.
בדיוק, ובאמת לא יכולה להושיט עזרה בזמן של משבר.
כן.
ובאמת, יש פה איזושהי, אפשר לקרוא לזה ביקורת עצמית, אפשר לקרוא לזה התבדלות או כעס, נכון. או ביקורת פנימית. ביחס לתל אביבי הזה שתקוע לנו.
אנחנו עוד נחזור לזה, ואנחנו נסתכל על עוד בדיחות שהבאת כאן. אנחנו משוחחות על הומור, ואנחנו מצרפות אל השיח הזה, כדי שבאמת נהיה שלוש שיודעות הפעם. אנחנו מצרפות את דוקטור תמר אילם גינדין, בלשנית חוקרת מהמרכז האקדמי שלם וממרכז עזרי. אז תמר, מסתבר שהומור הוא לא רק מצטיין בנוכחות שלו בתרבות היהודית, אלא יש מקומות נוספים שאולי אפילו יפתיעו אותנו, שעושים שימוש... שימוש רב בהומור.
אני לא יודעת, זה מפתיע שבאיראן יש הומור?
לא, אבל עם כל הסטריאוטיפים שאלינו, אני צריכה להיות סטריאוטיפית לשעה הקרובה.
אוקיי, כן, בין פצצה לפצצה כאילו.
כן, בדיוק, בין פצצה לפצצה, בדיוק.
כן, אז יש להם גם בדיחות כאלה, מכיוון שנותנים את כל הכסף שלהם ללבנון ולסוריה ולעזה, הם מאוד כועסים על זה, אז הם אומרים, טוב, אנחנו נאכל עוגת צהובה. עוגת צהובה זה אחד התוצרים בדרך לפצצת גרעין.
וואו, באמת לכל אזור יש את הבדיחות שלו על בסיס מה שמשלמות המיסים ככה כועסות עליו, נולדות להן בדיחות. אז באמת, מה, האם האיראנים משתמשים בהומור גם בעיתות משבר, ממש כמו שככה צפי סיפרה לי בהקשרים של צוק איתן?
כן. כן, בהחלט. זה, א', זו תמיד דרך טובה להתמודד עם משברים, ויש להם באמת בדיחות שייחודיות להם, למשל בזמן החרם, הם גם כועסים על הממשלה שתומכת במדינות אחרות, וגם כשהיה החרם עם אלה היה קשה, וכשגילו למשל מרבצים של גז טבעי בצפון המדינה, אז הם אמרו, אבל אנחנו לא יכולים למכור את זה בגלל החרם, מצד שני המדינה ממילא תמכור ותיתן את הכסף לאסד, אז בואו ניתן לאסד כדי שימכור ישירות.
אוי ובוי. זה מבטא הרבה פעמים איזה מצב של ייאוש או תסכול הבדיחות שאת מתארת. זו כבר השנייה שנשמעת ככה עם ניחוחות של תסכול.
אני בכוונה הבאתי בדיחות עם ניחוחות של תסכול בגלל שהתוכנית בעיקר עוסקת בהתמודדות עם תקופות משבר, אבל יש גם בדיחות רגילות. נגיד, יש סטריאוטיפים על כל עיר.
אוקיי.
אוקיי?
תני לנו דוגמאות.
אוקיי, איספני אחד אומר לבן שלו, הולך לשכנים, תבקש את המסור שלהם. הבן הולך, הוא אומר, הם לא נותנים את המסור שלהם. הוא אומר, הולך, תבקש יפה. הבן חוזר, אומר, ביקשתי יפה, הם לא נותנים את המסור שלהם. הוא אומר, לך, תתחנן. הבן הולך, חוזר, אומר, התחננתי, הם לא נותנים את המסור שלהם. והוא אומר, יו, איזה אנשים קמצנים, תם, לך, תביא את המסור שלנו.
המון ביקורת עצמית.
כן, הרבה ביקורת עצמית. הנה, עוד אלמנט שככה חוזר על עצמו, זה גם כלפי קבוצת הפנים, בתוך קבוצת הפנים.
כן, לא, יש הרבה קבוצות פנים באיראן, אז האיספהנים הם קמצנים, אגם, יהודים ואיספהנים נחשבים קמצנים, הבדיחות שאצלנו הם מספרים על פרסים. אז שם זה על יהודים ואיספהנים.
אוקיי, מה עוד יש?
יש על הרשתיות אומרות שהן מתהוללות.
מתהוללות? זה בדיחה מסוכנת קצת, לא?
מה, הבדיחה על הרשתית?
כן.
לא, שואלים רשתי, איזה מהילדים שלך אתה הכי אוהב? אז הוא אומר, את הבכור. למה? כי הוא מצאצאי הנביא. ואיזה מהילדים שלך אתה הכי פחות אוהב? אז הוא אומר, את הקטן, כי הוא טורקי.
הבנתי אותך. לא שלא בכלל.
כן.
איזה עוד קבוצות באמת יש באיראן שככה אפשר להסתכל על הסטריאוטיפים הפנימיים?
אני יכולה לספר לכם את הבדיחה ואז תבינו את הסטריאוטיפ, כי להגיד אותו בפירוש זה לא לרדיו.
הבנתי, אני רואה שאנחנו היום בצנזורה עצמית. אנחנו אפילו לא צריכות שמישהו יבוא ויגיד לנו על זה, אל תדברו.
לא, כי אנחנו ברדיו ורוב הבדיחות, יש מלא בדיחות גסות. אבל אם את באיראן ואת רוצה לדעת אם את ברזבין, איך תדעי אם את ברזבין? לא, אתה. איך תדע אם אתה ברזבין? אם כואב לך בטוסיק, אתה ברזבין.
הבנתי. וואו, אז יש ממש חלוקה ככה. מה לגבי באמת משברים? הנה, גם לצפי יש פה איזה משהו לשאול, כן?
אני, זה נשמע כאילו יש, אתה יודע, את מספרת בדיחות שזה החלם של איראן. או בדיחות כאלה, באמת הבדיחות הגסות והכל, זה בדיחות אוניברסליות. את מוצא דברים ייחודיים להומור הזה? הומור שהיית אומרת, רק פה מספרים את זה?
הומור שרק פה מספרים, אני תרגמתי לכם את הבדיחה על הרשתית.
כן,
נכון. יש דברים שצריך להסביר או לתרגם, נגיד, לא אמרתי לכם כי הוא סייד.
נכון.
זה יותר מצחיק אם אני אומרת שהוא סייד. לכם אני אומרת, מצאצאי הנביא, אתם כבר מבינות שהוא לא שלו.
כן.
אבל איראני אומר, הבן הבכור שלי סייד, הבן הקטן מצאצאי הנביא. יש דברים שצריך להבין, למשל, אחמד ג'נתי, הוא אחד האנשים הכי חזקים באיראן, אם לא האיש החזק ביותר. אין לו תפקיד שאנחנו נשמע עליו בחדשות בארץ. המנהיג זה עלי חמינאי, הנשיא זה חסן רוהני, אנחנו שומעים בעיקר עליהם. אבל ג'נתי עומד בראש מועצת שומרי החוקה, שזאת המועצה שמסננת מועמדים לבחירות, זאת המועצה שמאשרת את כל החוקים, אחרי שהם עוברים בבית המחוקקים. הוא עומד בראש המועצה שתבחר את המנהיג הבא, כשהמנהיג הנוכחי אינשאלה יעבור הלאה. אבל הוא בן 90. לא, אבל כל הבדיחות עליו זה על זה שהוא היה פה מאז הדינוזאורים, אז יש כל מיני קריקטורות עליו שהוא דג דגים עם משה, ומשה מפצל את הנהר איפה שג'נתי אמור לדוג.
אז הנה, אז צפי אומרת
יש בדיחות כאלה על שמעון פרס.
כן, שגם לנו יש את הדמויות האלה. שנחשבות לעתיקות יומין וכאן מאז התנך פחות או יותר. תמר, אני רוצה לשאול אותך אם באיראן, אני מניחה שיש שימוש נרחב גם במדיה החברתית, תתקני אותי אם אני טועה, ואם אני לא טועה, אז האם מימים הם דבר חזק גם שם?
כן, לא כמו אצלנו, לא כמו שאני רואה במדיה החברתית הישראלית. זה יותר המימים האלה של האיש התוחק, אני לא זוכרת זה.
כן, אוקיי, זה רק תגובה לבדיחות, אבל לא ממש הבדיחה עצמה.
הבדיחה עצמה זה כשהם כותבים משהו מצחיק, אז הם לפעמים שמים את אחד הפרצופים ליד, אבל באמת הרבה פחות אני רואה שימוש במימים.
כן. טוב, תמר אלעם גינדין, הצחקת אותנו, זה בטוח. אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת, בלשנית חוקרת מהמרכז האקדמי שלם וממרכז עזרי. תודה רבה.
תודה רבה.
להתראות. צפי, אז אנחנו ככה באמת נסגור את השעה הזו ולחזור אל בדיחות האסונות. את סיפרת לי בין היתר לא רק על צוק איתן, גם על שריפת הכרמל למשל, שזכתה להרבה מאוד בדיחות משל עצמה. ושוב יש כאן את ההסתכלות הפנימית והחלוקה המאוד סטריאוטיפית לתושבי ותושבות המדינה. ראינו את זה באיראן, עכשיו תמר סיפרה לנו על זה יפה, אנחנו רואות את זה מן הסתם גם כאן. יש עוד איזה מישהו שזוכה לבדיחות כל כך ממותגות וממוקדות כמו התל אביבי?
בזמן צוק איתן לא, כמובן שדיברנו על הפלסטינים וכולי, יש גם את הפנייה לעולם המערבי, הפנייה, הבדיחות שאנחנו קוראות להם, הבדיחות היותר הסברתיות. מה שחשבתי עליו כשדיברנו עכשיו בהקשר האיראני, את צריכה המון אינפורמציה פנימית כדי להבין את הבדיחות האלה, ולכן חשוב לומר שזה לא רק האלמנט הביקורתי, זאת אומרת, הבדיחה לא רק יורה חיצים כלפי אנשים שנמאס לנו מהם, אנשים שמעצבנים אותנו, שתקועים לנו וכולי, הבדיחה גם מאוד מלכדת. זאת אומרת, אני ואת צוחקות, כי אנחנו מכירות את הסטינג.
מבינות את זה.
כי אנחנו מבינות את זה, זה משהו באינטימיות הלא מדוברת בינינו. ואני חושבת שזה מה שקרה קצת בזמן השריפה. את יודעת, יש לנו את אצטדיון סמי אופר, הגולם הזה שעומד בכניסה לחיפה, אז זה הפך להיות אצטדיון סמי הקבאי. כל החיפאים היו מבסוטים, וזה, את יודעת, כל כך היינו גאים בתפקוד של הקבאים, כל כך היינו זה, יש לנו את הגיבור שלנו. בבדיחה הזאת אנחנו רואים כמובן גם את הקריצה לעולם הזה של המדיה, שרואים אותו הרבה מאוד בתוך חמים עם טלטאביז, הוולט דיסני וכו'. זה גם קצת מביית את האימה בכל הרגעים הקשים האלה.
אז נתעכב על זה בעצם, לפעמים אנחנו רואות, מה שאת אומרת כאן, זה שאנחנו רואות ייצוגים מערביים,
כן.
מאוד מאוד מוכרים, כמו למשל
וולט דיסני.
וולט דיסני, שאנחנו נכון. לוקחים משם ייצוג, והופכים אותו, משתמשים בו כדי להתבדח כן. על המצב האסוני.
כן.
אז יש דוגמה נפלאה עם פינוקיו באמת?
יש כמה דוגמאות. קודם כל, באמת, אנחנו עוד בטלוויזיה, אז אפשר לראות, זה גם המלחמה, שאנחנו רואים גם את הפינוקיו יושב עם הג'ימיני על האף שלו, ואומר הרגע הזה שהחמאס מאשרים את הפסקת האש.
והאף שלו מתארך,
נכון.
כנראה לאורך המקסימלי.
ומתחתיו עוד פעם על הפסקת האש, סינדרלה אומרת, אני חייבת לזוז, בחצות נגמרת הפסקת האש. הקסם פג.
היא בדיוק יורדת במדרגות של הארמון,
כן,
ומשאירה את הסנדל מאחוריה.
נכון, יש את המימה הידוע עם אליס, הנה אלימה שלכם, וולט דיסני, אתם והרעיונות שלכם בפתח המערה, כשאנחנו עוד היינו בשוק מהעניין
מדובר
הזה.
מדובר כמובן בהתכתבות יצירתית עם המנהרות שהתגלו.
עצבנית משהו.
כן, של החמאס בעזה.
אחת השאלות שאולי נוכל לסיים בהן היא העניין הזה של כמה קריצות לתוך עולם הילדות. מעשה בחמישה שיגורים, זה היה באמת מים ויראלי, עם שירים ווידאו, אם תפתחי את היוטיוב.
במקום חמישה בלונים כמובן, הספר נכון. המוכר לילדים ולילדות.
נכון, כן. ופה את זה החמאס בתפקיד החבובות, או איך אנחנו רואים, זה נורא מעניין, המים הזה, איך אנחנו רואים את עזה לעומת איך רוני דניאל
אז
רואה אותה.
אז באיך אנחנו רואים את עזה, מה רואים?
הריסות ומראות קשים.
כן.
וזה המימים לא מסתירים. אנחנו
זה איך אנחנו רואים אותה, ואיך רון דניאל רואה אותה, זה
כמו ארץ הטלטאביז, ירוקה, שמשית, חיבוקים ונישוקים.
שוב צוחקים עלינו, זה הכל בדיחות
פנימיות. אז יש פה גם
פנימיות.
בדיחות על חשבון התקשורת, גם מחוות וקריצות אל התקשורת, והרבה מאוד התייחסויות אל עולם הילדות, שכנראה גם עוזרות למתן את האימה, וגם קשורות מאוד לשימוש של הפלסטינים בילדים. כמגן אנושי, וגם לחרדה שלנו על הילדים שלנו.
כאמור, אנחנו בענייני הומור, ואנחנו נתקדם ממש אל תוך ההיסטוריה. אז מה המקור של ההומור היהודי? מסתבר אגב שהומור יהודי הוא איזה מאפיין של יהודים לאורך ההיסטוריה. נכון? זה משהו ככה שאפיין אותם גם אחורה ממש, אבל גם במאה ה-19 קצת יותר קרוב אלינו. אם אני
נכון,
מדייקת.
נכון. אז קודם כל, הומור יהודי הוא באמת, כמו שאמרת, תחום ששמו לטוב ולרע הולך לפניו, ותור הזהב שלו הוא ככה מפני המאות ה-19 וה-20, בדיוק בתקופה שפרויד כותב את הבדיחה ויחסה ללא מודע, והנרי ברקסון כותב את הספר שלו על הצחוק, ובתקופה שבה מספרים את הבדיחה על זה גם משתנה, צרפתי, גרמני, רוסי ויהודי, שצרפתי שומע בדיחה, הוא צוחק 3 פעמים כשמספרים לו, כשהוא מספר וסוף סוף כשהוא מבין, כשגרמני שומע בדיחה, הוא צוחק 2 פעמים כשמספרים לו וכשהוא מספר להבין הוא לא מבין, ורוסי צוחק רק 1 פעם. את יכולה להבין, כשמספרים לו את הבדיחה, הוא מאבד באחרי זה עניין, לעומת זאת יהודי לא צוחק בכלל.
אוי.
הוא כבר מכיר את הבדיחה. או שהוא שמע בדיחה יותר טובה ממנה, וזה מאוד סימפטומטי.
וואו, אז היהודים נחשבו לאנשים שמתרגלים בדיחות על ימין ועל שמאל.
זה העליונות המדומה של היהודים.
כן, אז רגע באמת לפני שניכנס אולי ליהודים עצמם, אנחנו נעשה קפיצה מהמאה ה-19 אל ימינו אנו, וימינו אנו הכוונה בתקופה, כן, אל החברה שאנחנו נדבר עליה, אל הישראלים, ואולי יש איזה שהם הקשרים בין הבדיחות הישראליות, המאפיינים של הבדיחה הישראלית, אולי זה נובע וקשור להומור היהודי בכלל, אבל זה תגידי לי.
יש כמובן דמיון ואיזשהו, אנחנו רואים איזשהו תהליך של צמיחה, אבל הומור ישראלי צומח במידה רבה בצורה על קרקע די בתולית פה בארץ בתחילת המאה ה-20. וכשאני אומרת הומור ישראלי, אני מתכוונת להומור מאוד פוליטי. הומור שיש לו הרבה מאוד יסודות ריאליסטיים, והוא נטוע פה, והוא צומח עם העיתונות היתולית שנוצרת בתקופה הזאת. אחת השאלות המעניינות, למה אנחנו רואים כזאת פריחה של עיתונות היתולית, ואני מדברת איתך על מאות של מאות של מאות של פריטים. כל כן. חג יוצא עיתון היתולי.
עיתון שלם שכל נכון, המידע שלו, כל התוכן נכון, שלו זה בדיחות.
המדגדג, הדגדגן, כל מיני כאלה. אוקיי. משהו שאת באמת לא יכולה לתאר היום, נכון?
כן.
ולמה כל זה עם גום המדינה מושתק, מופסק, מה, אנשים מפסיקים לספר בדיחות, זה פחות לגיטימי לספר בדיחות, זאת תופעה מעניינת. שכמובן יש לה את גם את התשובות שלה. קודם כל יכול להיות שזה היה פחות לגיטימי, והייתה איזושהי צנזורה עצמית אפילו, עם קום המדינה על מה מותר להתבדח ועל מה אסור להתבדח, לפחות בצורה פורמלית על גבי עיתון רשמי.
אז זה הופך, אולי זה ממשיך, רק הופך ליותר מחתרתי?
יכול להיות, אני חושבת שיש צנזורה עצמית, שאנשים פחות מרשים לעצמם.
כן.
אבל, ויש עוד עניין שבדיחות, כמו שאמרנו, הוא ככה דוחף אותנו לכל מיני דרך ללא מוצא. ואם יש לך כל מיני לבטי זהות, את עוד לא בטוחה כמה את אירופאית, וכמה את מקומית, וכמה את לבנטינית, וכמה את, מאיפה את באה, ולאן את הולכת, ומה את לובשת, ומה את אוכלת. כמו שבאמת הייתה המציאות של המהגרים פה בארץ, רדופים, וכן, כן לויאלים לבריטים, לא לויאלים לבריטים.
כן.
הבדיחה מצוינת, כדי לבטא את מערכת המתחים וההזדהויות האלה. אז אולי גם בגלל זה.
אז כל הקונפליקט הזה של זהויות, נכון. הוא גם קר פורה לשעשועים.
לדחוף אותנו לדרך הזאת.
יש דמויות מפתח שזכו להרבה מאוד בדיחות, נכון. נכון?
עכשיו, מה שמעניין, שכמו שאמרתי קודם, שבמלחמה אנחנו אמנם נוקמים בצורה היתולית באויב המובהק שלנו, אבל אנחנו באמת כועסים על אותו אחר שבפנים, על התל אביבי, ככה גם בעיתונות, בבדיחות הפוליטיות של היישוב. יותר משכועסים על הערבים במאורעות, ויותר משכועסים על המנדט הבריטי, גם זה יש, אבל בשולי השוליים, כועסים על האחר שבפנים, על התקוע הזה.
אז מי האחר?
מי הוא אותו אחר?
בתקופת קום המדינה.
לבדוק, אני התפלטתי למצוא שזה, למשל, בהתחלה ממש זה אליעזר בן יהודה, למשל.
אנשים שברו שיניים כדי להוגות את המילים שהוא הגם ממוחו הקודח?
זה מסתבר, שקודם כל מסתבר שהמאבק הוא מאוד סבוך ולא ניכנס אליו פה. זה גם מאבק אידיאולוגי, גם מאבק פוליטי. זה אפילו מאבק כלכלי על מנויים לעיתונות. אליעזר בן יהודה היו העיתונים העבריים הראשונים, היומיים, ורצו, כן, העיתונים של החלוצים מרוסיה גם רצו למכור מנויים. אז זה גם מאבק הזה, אבל אני חושבת שזה הרבה מאוד מאבק על סגנון. אליעזר בן יהודה מכניס את העיתונים היומיים הראשונים לספרות העברית. הוא באמת יוצר שפת דיבור. כן. שפת דיבור יומיומית עם הרבה מאוד מילים זרות בתוכה. והחלוצים מרוסיה מגיעים ממקום מאוד אליטיסטי. הם רוצים ליצור עיתונות אחרת, לא צהובה. ומצד אחד הם מגחכים עליו ועושים פרודיות לכל הטלגרמות שלו ולכל הסגנון הזה שלו, של הכותרות הצעקניות. ומצד שני, הם גם מאוד מקנים בו. והעיתונים העיתוליים מאפשרים גם להם לעשות כל מיני פייק ניוז וכל מיני טלגרמות מצחיקות וכל מיני רכילויות וסנסציות.
הם מקנים בגלל היד החופשית שהוא ככה לוקח לעצמו.
כן, ובגלל ההצלחה שלו. אנשים אוהבים הרבה דם, כותרות גדולות וכו', אז הם יוצרים כן. פרודיות לעיתונים שלו. ואחת הקריקטורה הראשונה בעיתונות העברית זה קריקטורה של בן יהודה. כותב את המילון שלו עם ידיים וגדלות וכו'. או קריקטורה אחרת, דיברנו קודם על הקשר בין חיות לדמויות, איך אנחנו חושפים את הגוון החייתי, אנחנו לא יכולים לראות את זה עכשיו, אבל קריקטורה של בן יהודה בתור ראש של גמל ושל תמר בן אבי בנו, בתור הזנב של הגמל, על הגמל יושב הזואולוג הידוע ליישוב אהרוני, ופה מגחיכים איזושהי ידיעה שהייתה בעיתונות של בן יהודה, על זה שאהרוני מצא את עיתון האור, גיליון של עיתון מעיתוני בן יהודה במדבר, ובן יהודה מאוד השוויץ בזה.
כן.
אז כאילו על היוהרה שלו, על הבעלות שלו, על הדיבור העברי, הם משתמשים בהומור בתור מדיום גם להתנסות, הפרודיה היא מחכה, אבל היא גם התנסה, וגם להתנסה מעל בן יהודה, וליצור עיתונות משלהם, עיתונות חלוצית, עיתוני העלייה השנייה, הסוציאליסטים וכו'.
התנסות זה איזה סוג של בידול ככה, כן? לבדל אותי מהאחר.
בדיוק.
במקרה הזה זה האחר הרדוד או הצהוב, בעוד אני כמובן עושה את העיתונות האמיתית, המכובדת.
אבל כן, אבל במסגרת העיתונים העיתוליים, את גם משתעשת ברכילויות, בסנסציות, בכותרות צעקניות, בשטויות. מבחינתם, אז את נהנית משני העולמות, דיברנו על הקשר שבין הומור ומשחק, את משחקת, קצת גונבת את האיכויות של היריב, אבל זה מאוד מעניין, אחרי זה ז'בוטינסקי וויצמן, אותו, את יודעת, מי שתקוע לנו בגרון, זה לא מי שאנחנו שונאים ומותר לנו להתבטא נגדו, אלא מי שהוא צריך, כמו שאמרת, לצייר את הגבול הפנימי הזה, בינינו ובינו, כי הוא גבול לא ברור.
אז אנחנו עכשיו בעניין הג'יזבט. מסתבר שהמקור של הבדיחות הישראליות, יש בו הרבה אלמנטים של ג'יזבטיות. אז מה זה בכלל ג'יזבט לכל אלה שמאזינים ומאזינות מתחת לגיל 60? מה זה בכלל?
את הג'יזבט חקר לעומק פרופסור אליוט אורינג מקליפורניה. כל הזכויות שמורות לו בעניין הזה. הוא כתב את זה ספר על הומור ישראלי. חשוב לציין.
דווקא קליפורני?
כן, עם שורשים ישראלים.
הבנתי.
בכל מקרה, הג'יזבט כבר מהשם שלו מספר הרבה. זה ז'אנר באיזשהו מקום, נכון? קורץ לערביות, ומלמד על הניסיון של הפלמחניקים ליצור פה איזשהו משהו ילידי מההגר האירופאי שמדבר ביידיש.
משהו צברי?
בדיוק. צברי זה כבר התפתחות מאוחרת יותר. כן. משהו שיכול להתחרות עם הקפיה, עם זה. אני אקרא בקצרה איזשהו ג'יזבט מאוד מאוד טיפוסי, וניכנס לעבירה. ג'יזבט נקרא אכזבה. ואכזבה זה אולי יכולה להיות הכותרת להכל. הוא מספר ככה שב-46 שלחו ג'ורי. ג'ורי זה חיים גורי. השימוש בכינויים גם הוא קשור לעולם ההומור.
אז שלחו את חיים גורי?
נכון. מישהו אמר לי לא מזמן, כל הפוליטיקאים שלנו עם שמות, כן, עם כינויים, ביבי, רובי.
זה התחיל מזמן.
נכון, זה גם חלק מהפמיליאריות. טוב, זה נושא בפני עצמו.
כן, חלק מהניסיון ככה להתקרב או להרגיש קרבה, אף על פי שיש במרכאות דיסטנס או איזה...
בדיוק. אז ב-46 הולכים את חיים גורי, הוא ג'ורי. מי ששמע את הבדיחה ידע שזה ג'ורי, זה חיים גורי, להונגריה, שידריך בחורים צעירים למלחמה וילמד אותם כפאפ, קרב פנים מול פנים ודברים כאלה. זאת אומרת, גבר הולך ללמד את כולם איך להילחם, אבל מה, הוא לא נמצא פה כשפורץ את המלחמה האמיתית, הוא שם המדריך. כשהגיע ארצה, הוא נוסע מיד לראות את בר שבע כבושה, ומתפעל מהניצחון, חבר'ה עם זקנים וספמים אדירים, ג'יפים עם מכונות כבדות, וכמובן בחורות צעירות עם כלים על המותן, וכן הלאה. פתאום מבחין ג'ורי בנערה יפה ושזופה שיצאה מאחד הבתים, הייתה לבושה מכנסיים קצרים כמיטב האופנה, חולצת חקי, כפיה מעל צמותיה השחורות, כן, כמו בשירים, קווי פניה עדינים, בכלל היה על מה להסתכל. וכן, עד לפה זה מרים אותך ככה בציפייה לראות את מעשה הכיבוש. היא התחילה לרדת במורד הרחוב את ג'ורי אחריה. היא פונה ימינה וגם הוא פונה ימינה, וכל הזמן שומר על מטר דיסטנס ממנה, עד שהוא רצה להתחיל לדבר איתה, אבל לא ידע במה לפתוח. בסוף, כשהנערה הסתכלה בו במבט לך, נסע ג'ורי ראשו לעבר העננים בשמי הסתיו, ובהנחה נאותה אמר, סתיו יגע ולא מנוחם, שזה ציטוט מאלתרמן, גם הוא גיבור של הפלמח. ואותה נערה עונה לו, ווס, שאלה הנערה במבטא גליצאי, אתה סברי? אז זה בדיוק העניין הזה שסביב המדורה עם הקפה השחור בלילה, בזמן שהגבולות מתשתשים, הפלמח יכול לספר לעצמו שאותו ג'ורי, הגבר שנשלח, זהו בעצם לא, אף פעם לא יצר שום מגע, לא עם האויב ולא עם הבחורה.
כן.
וברגע שהוא היה צריך לממש את ה... את ה, את יודעת, את הכיבוש עם הזה, אז הוא מדבר בשפה גבוהה שלא קשורה בכלל כאן ולעכשיו, וגם היא עוד מדברת יידיש.
כן.
אז על האכזבה הזאת מהכיבוש שנכשל מראש, מספר לנו הג'יזבט שהיסודות המלכדים שבו הם באים יד ביד עם היסודות הביקורתיים שבו.
כן, שבאמת את שניהם הזכרנו גם בשיחה נכון, הקודמת, בשעה נכון. הקודמת. אלמנטים יפים שאפשר לראות בהומור הישראלי, אולי גם בתקופת היישוב, זה שיש כאן משהו שמצד אחד מייצר שיח פוליטי, ומצד שני מנסה לא להשתתף בו, כלומר להיות מחתרתי, או לנסות ככה לברוח ממנו. אז זה מצד אחד ממש, ממש הגורם, המייצר, מי ששם בפרונט את הדמויות המסוימות שנרצה בדיוק. לדבר עליהן, מצד שני גם מחתרתי כמובן כאמור. אז איך הדברים באים לידי ביטוי?
נכון. אז קודם כל, מחקרים על הומור ופוליטיקה מראים שהומור פוליטי מאפשר לאנשים להיות מעורבים. את יודעת, שאני הצגתי את המימים של צוק איתן לילדים, הם אמרו לי, זה אנחנו מכינים אותם, וזו דרכנו להתעדכן בחדשות.
וואו, ילדים באיזה גיל אמרו לך את זה?
בכיתה ה'.
וואו.
אז זה גם באמת מאפשר להתחבר, כמו שאת אומרת, להתחבר אבל לשמור על דיסטנס ביקורתי או על מבט מחוייך.
כן.
וזה גם מאפשר במקרה של העיתונות העיתולית של היישוב, במקרה של הג'יזבטים, ליצור סביבה תרבותית. כן, כולם יודעים מי זה ג'ורי, כולם מזהים את הציטוט מאלתרמן. הם לא צריכים שיגידו להם, זה אלתרמן.
כן.
הוא מעלה את החיוך, הפער הזה שבין השפות, הוא כל כך מוכר להם מחיי היומיום. מכניסים את הזית לפה והוא כל כך מר, הם מכירים את החוויה. זאת אומרת, אנחנו מייצרים פה, ההומור הפוליטי מייצר סביבה תרבותית מסוימת, כמו שאמרת, הוא מכתיר מנהיגים. היה בעיתונות העיתולית מדור קבוע של משלוח מנות. שולחים כל מיני פצצות מתקתקות לכל מיני דמויות ביישוב. אז, וממש, בכל העיתונים חוזר משלוח מנות. אז מצד אחד צוחקים על כולם, ומצד שני, מכתירים. זה כמו שנכון, אומרים הפוליטיקאים, אנחנו רוצים שיהיה לנו חרצוף, אנחנו רוצים שיחקו אותנו.
נכון, זה מכניס לעניינים.
אנחנו רוצים נוכחות.
לשיח הציבורי.
בדיוק.
נקודה אחרונה בהקשר הזה של ההומור הישראלי, שאני מאוד אשמח לשוחח עליה, זה הבדיחה על התייר האמריקאי.
כן.
שהוא קיבל הרבה התייחסות. גם, הנה, יש כאן עוד פעם, הדואליות, המשחקים המעניינים האלה שבאים לידי ביטוי בהומור. מצד אחד, הוא מי שנותן את הכסף. מי שבגדול אחראי עלינו ויש לנו איזה תלות, כן? אחראי כן. על זה שבכלל יהיה לנו כסף לפעול איתו. מצד שני, אנחנו רוצים להרגיש כמו אלה שמקבלים את ההחלטות, אלה שמכריעים את ההכרעות. אז כן. איך התייר האמריקאי מקבל
כל
את המקום
אותי,
שלו?
שאלת אותי באמת איך חוקרים הומור. אז אני הולכת וקוראת וקוראת וקוראת, ורואה שהדמות הזאת של התייר האמריקאי
חוזרת?
היא, כן, כמו תל אביבי בצוק איתן,
כן.
או כמו בן יהודה שהזכרתי קודם. ומה באמת העניין? גם התייר, גם האמריקאי, זה מעניין לבדוק. מי זה התייר האמריקאי, את מי הוא מייצג.
הוא איזה שלומפר כזה, מישהו
צריך
מגושם,
צריך לזכור
לא?
שבאותה תקופה של היישוב, מי שיושב פה בארץ זה פחות מאחוז היהודים שהיו בכלל בעולם. זאת אומרת, מיעוט בטל, בוא כן. נגיד את זה ככה. המנהיגים שלו יושבים באנגליה, כן? עם ויצמן בראשם, באצטלה ששם באמת מתקבלות ההחלטות הגדולות בתקופת המנדט, או בארצות הברית, ברנדייס וכו'. ולכן הוא באמת מיעוט בטל. גם ההנהגה יושבת שם, ובכל זאת הוא יושב בארץ הבחירה, הוא יושב, הוא מממש את האוטופיה הציונית. אז צריך להסביר את הפער הזה, נכון? איך הוא חסר כל משמעות, ואיך הוא חווה את עצמו.
כן.
כזה. אז אחד הדברים זה באמת להתנסה על התייר היהודי-אמריקאי, וזה לא בא בקלות, כיוון שהוא בא על המאה,
ועל כן, הרבה פעמים בעל הדעה.
כן, בדיוק, בעל הדעה. זה אנחנו מוצאים בדיחות כמו תייר יהודי מאמריקה, בא לארץ ישראל, מבקר בירושלים, בכותל המערבי, ואז הוא רואה שהרחובות שם כנראה מאוד צרים ומלוכלכים, מתרגז קצת ואומר אל הגייד שלו, תגיד, הציונים לא יכולים להעמיד את הכותל החשוב הזה ברחוב קצת יותר נקי וקצת יותר מתאים? אותו דבר הוא אומר דרך אגב בבדיחה אחרת על מערת המכפלה, למה צריך לקנות אותה מערבים? למה לא לקנות מישהו קצת יותר הוגן וידידותי? בבדיחה אחרת, התייר היהודי עומד ליד גשר הירקון, רואה שבנהר אין כמעט מים, ואומר, אני לא מבין את העניין הזה, איך עיריית תל אביב לא שמה קץ לעניין הזה? אצלנו באמריקה היו קונים נהר או מוכרים את הגשר. כן, הוא תמיד תובע בכסף.
כן,
כל
תמיד
מה שמעניין אותו.
גם קפיטליזם מאוד ניכר כאן ועוד בתקופת הישוב,
נכון,
שזה לא היה
בדיוק.
שערים פתוחים
יש
במדינת
פה פער
ישראל.
אידיאולוגי, פער כן. אידיאולוגי חשוב שהצבעת עליו. או כמו הבדיחה הזאת שאמריקאי בוכה על בית המקדש, ואז החבר שלו אומר, "עזוב את בית המקדש, המגרש, המגרש נשאר." אז הוא עסוק מאוד בכסף, וזה חרפן את החלוצים.
כן, ברור.
וזה שיש לו בעלות, זה שמבחינתו אפשר, הוא גם תלוש לחלוטין מהמציאות, אבל מבחינתו אפשר להזיז רחובות, אפשר לקנות את מערת המכפלה ממישהו אחר, אפשר למכור ולהעביר, והוא מחליט על הכל.
אפשר לעשות הכל, רק בדיוק. צריך את התשתית הנכונה, את המטבעות הנכונים, ואפשר להתחיל לפעול.
אז זהו, אז כאן באמת דוגמה לשלילה.
כן.
שלילת הגלות כזאת.
כן. אני רוצה לצרף על השיחה שלנו את דוקטור בועז בן דוד, כפי שוודאי המאזינות והמאזינים שלנו שמו לב, התוכנית הזאת משובצת בשירים היתוליים, משעשעים, מבדחים, ובועז יפרש לנו אחד מהשירים המצוינים האלה. דוקטור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגנטיבי, מרצה בכיר בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי, הוא מנהל מכון תבונה לחקר פוטנציאל המוח הבוגר במסגרת הפינה שלנו, פירוש שירים. היי בועז.
היי, בוקר טוב.
אז אתה בחרת את תה עושה סחרחורת של גזוז.
כן, כן.
שיר נהדר, בוא תספר לנו עליו קצת.
איזה מעבר חד מהשיחה הקודמת, אוקיי. אז קודם כל אני לא אפרש, אנחנו ננסה, אין לי מונופול, אנחנו ננסה לחשוב ביחד על המילים. אז השיר נורא מצחיק, אבל בעצם לא. המטרה שלי תמיד היא להרוס שירים טובים לאנשים, אז אנחנו נעשה את זה שוב.
ידוע, ידוע. כל השיחה עברה בחיוכים, וכעת אנחנו נצטרך למחוק אותו מעל הפרצוף.
ברור. אז בואו נתחיל במה שמצחיק. סטר עושה סחרחורת, ולבן עושה לירה, ורגל תרנגולת מעוררת בבחילה, לא פולקה, רגל תרנגולת.
נכון, תיאור מגעיל.
נורא. עכשיו, שימי לב שהערה קטנה, אצלנו בבית, ביתי הבחורה, נוסעים באוטו, היא מחליטה לקרוא, ואז יש לה סחרחורת, יש לי סחרחורת. ואז ביתי הקטנה, בת החמש קופצת ואומרת, בטח, היא דגלה ששתית תה.
וואו, את מטה, את קריאת השירים אני רואה מגיל צעיר, או את העצומת לב למילים.
ברור, אז כי תה עושה, כן, תה עושה סחרחורת, אין מצב שמישהו יש לו סחרחורת, ושהיא תצעק, בגלל ששתית תה, וכך אנחנו מצאנו פרשנות. למה היא אומרת זה? כי זה מצחיק. ברור שתה לא עושה סחרחורת, והוא נמנע מלאכול דברים שיש בהם מן הנזק, עוגות, תמרים, ביצים, זיתים,
ושסק,
שזה ממש פתיחה, כאילו זה פרי כזה מוזר, לא רלוונטי.
ישראלי נורא.
כן, הכל כאן נורא ישראלי, מה יש כאן אפילו... אני לא אסגור עצמי בחדר, לא אצא שנייה אחת, גם לא בליל הסדר.
כן, זה הגרסה המשעשעת של זן נדיר.
כן, הכי מאוד מאוד ישראלי, אבל אם תרצי עוד בדיחה אחת אדירה, גלידה מצננת וצ'ונט עושה ורידים. יש משפט יותר ישראלי, קודם כל מה זה צ'ונט? ואז מה הוא עושה? הוא עושה ורידים, כאילו ורידים ברגליים?
כן.
איזה כאילו...
מנפח ורידים.
כן, כן, זה עמוק בישראליות. עכשיו, אחרי שנגמור את הקריאה המשעשעת כאן, זה באמת מצחיק, השיר עצמו, אם נקרא אותו רגע בלי הומור, הוא מתחיד. אם הייתה באה חברה שלך ואומרת לך את המשפטים האלה, אני נמנעת מלאכול דברים שיש
בהם. מה זה, ממש בן אדם עם פרנויה, או אפילו היפוכונדר.
היפוכונדריה, היפוכונדריה. תראי, לא נוגע בכסות שלא רחצו אותם, נזהר מאוד וישנה סיבה לי. תראי מה קורה בכל מקום, סליחה. בלי ניקיון, יש חיידק פוטנציאלי. אם לא נשמר חזק חזק, ישמרו לנפשותיכם, בכל מקום יש איזה חיידק שעורב לי. נורא 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 חשוב. אני לא מפהק עד שאני בודק את כיוון הרוח, שזה גם מצחיק, אבל גם... אני כמעט ולא נושם ולא נכנס למים, כן? עכשיו תראי, מישהו מתקרב לו, נראה לי קצת חשוד, כן? אולי הוא מחבל וזה, אופס! הוא מתעטש לו, אני עכשיו עבוד. אז כמובן שובר את הבדיחה, כי אתה חושש שמשהו עמותי קורב, אז שובר לך את הציפייה וזה מצחיק. אבל תראי מה התגובה שלו, לא תהיה ברירה, אסגור עצמי בחדר, נשטוף את הסבון לפני מקלחת, תרים את הטלפון עם מטפחת. עכשיו, למה הוא עושה את כל הדברים האלה? בוא נראה במילים.
Okay.
למה הוא כל כך נזהר? נזהר מאוד, ומה הסיבה? לחיות עד 130, פחות מזה לא בא לי.
אז בועז, אבל נראה לי שאם עושים זום אאוט מהאינדיבידואל, מנסים להתבונן על זה באיזה מבט חברתי ישראלי, שזה הרבה גם ממה שצפי ואני עשינו בשעתיים, בשעה וחצי האחרונות, אפשר לראות כאן איזה חרדה חברתית מפני הזר והאחר, זנופוביה, כן, לשטוף הכל, לא לגעת, לא לצאת.
לא להתקרב.
בוודאי, לא להתקרב.
אני הייתי ברשותך לוקח את זה, שוב, אני לא פסיכולוג קליני, אבל נדמה לי שמה שיש כאן זו חרדה בריאותית, ממש אותה חרדה בריאותית שאנחנו מכירים מאודי אלן,
שנורא
נורא מצחיקה אם אתה מקצין אותה, אבל היא לא מצחיקה כשזה קורה לך או ליקר לך.
נכון.
או מי שאתה אוהב. יש כאן משהו די מדאיג, כל המילים כאן הן די מדאיגות. הכל כאן הוא מישהו שמפחד, ואני רוצה קצת להסביר מה זה חרדה בריאותית, ממש על קצה קצה המזלג או היפוכונדריה, לפי ה-DSM שהוא התנך של הפסיכולוגיה הקלינית, שלפיו אנחנו יודעים, אם הדברים עומדים בקריטריונים שנמצאים בו, אנחנו יודעים לומר שזו הבעיה. אז מדובר בפרשנות שגויה של סימפטומים גופניים, מחשבה תורדנית, מחשבה שלא עוזבת אותך לפחות לשישה חודשים, וכמו תמיד ב-DSM, משהו שגורם להפרעה בתפקוד היומיומי. כלומר, אם אתה יכול להתמודד עם זה, זה לא כזה נורא. אם זה משהו שפוגע לך באיכות החיים, אז זה כבר בעיה. כאשר פילובסקי מדבר ממש על קצה המזלג, באופן כללי השלושה סוגים, התמקדות בבעיה בגוף, חשש שאתה יש לך מחלה איומה, כמו איזה סרטן שאתה לוקה בו אחת לחודש ואז נרפא כמובן, או פחד ממחלה שתתקוף אותך, שזה מה שקורה כאן בשיר הזה.
כן.
כל הזמן יש פחד.
ג'רמופוביה.
כן. ותחשבי על זה שזה משהו שהוא מדבר אולי על בכל השיר הזה גם על איזשהו פחד נוראי מחוסר שליטה. אני לא כל כך שולט במה שקורה מסביב, כי כל מיני דברים יכולים לקרוא לי, אבל אם אני אדמיין לעצמי שליטה, כן, כמו למשל בזה שאני אדאג לפתוח את הפה רק כשאני בודק את כיוון הרוח, אשטוף את הסבון במקלחת, כל הטקסים המצחיקים האלה, אבל אז אני מרגיש שליטה, הכל בסדר, כי יש סיכוי שאני אחיה עוד 120.
מילא ביני לביני, אבל השליטה הזו מייצרת מצב מאוד מאוד מבודד, מאוד בודד.
נכון, תראי, זה קשור גם להתקשרות חרדה, ואני אסביר גם לזה על קצה קצה המזלג. מדברים על כך שילדים מגיל צעיר ועד 130, אתה מפתח לך איזושהי מערכת, כן, ברור, מערכת יחסים עם האחר החשוב אליך, אם זה הורה, אם זה בן בת זוג, שיכולה להיות בטוחה, זאת אומרת, אני בטוח שבן הזוג יכול לעזור לי והוא יהיה שם שאני צריך אותו, עד לקצוות אחרים. אחד הקצוות הוא, אני יודע שיכולים לעזור לי, אבל אני חרד שלא יהיו שם כשאני צריך אותם. שמי שחשוב לי באמת לא יהיה שם כשאני בצרה.
כן.
ואז אני מקצין את הסימפטומים, מקצין את כל מה שיש מסביבי, מתוך חרדה שאם אני לא יהיה on guard ולא אקצין קצת את המצב, בסוף כשיקרה משהו חמור באמת, אני אהיה לבדי. אף אחד לא יעזור לי. ואם תרצי בזה אולי יש משהו ישראלי קצת. אם אני קצת עכשיו אפליג קדימה. אם אנחנו לא נקצין את החרדות של מה שקורה בעולם מסביבנו, כמו ששמענו בשיחה הקודמת, כן? איראן, 38 מדינות שמסביבנו, כל אחד תמציא מה שבא לך, אוקיי?
כל חרדה בתחום.
כן, כן, אם לא נקצין את זה, בסוף שזה יקרה, הדוד מאמריקה לא יהיה כאן לעזור לנו, ואז אנחנו נהיה בבעיה. כי לבד אולי לא נצליח להתמודד עם זה.
אז יש בזה גם אלמנט של מעין לקחת אחריות, כדי שברגע האמת לא יוכלו להאשים אותי שלא הייתי on guard, לא הייתי על המשמר.
לא רק לקחת, אני מסכים איתך, אבל לא רק לקחת אחריות, אלא גם אולי להגדיל את המצב, כמו שאתה הולך לרופא, וסבתא אמרה לך, כשאתה הולך לרופא, תגיד שקצת יותר גרוע, כי יכול תגיד, עזוב זה שום דבר, וישלח לך הביתה. עוד ככה סבתא שלי, אתה אומרת לי. או שאתה הולך למוסך, ואתה אומר לו, יש כאן בעיה, כי אוקיי. אז אותו דבר, קצת להקצין, כי אם לא תקצין, בסוף זה עלול לבוא אליך.
הבנתי.
בהפוכה, ומה השאיפה של כולנו, לחיות עד 130, פחות מזה לא בא לי.
כן. דוקטור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי, מרצה בכיר בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי, ומנהל מכון תבונה לחקר פוטנציאל המוח הבוגר. הרבה תודה לך על על הפינה הזו שחוזרת על עצמה אצל דודו ארז.
כן.
תודה. אנחנו נשמע עכשיו את השיר הנפלא של גזוז, כמובן מי שכתב את המילים והלך לנו דני סנדרסון, תאוס סחרחורת, האזינו למילים.
ולבן עושה לי רע ורגל תרנגולת מוררת בבחילה אני נמנע מלכל דברים שיש בהם מן הנזק וזה כולל
עוגות מרים, ביצים, זיתים ושסק, לא נוגע בכסות שלא רחצו אותם, וצלחות דביקות שלא ניקבו אותם. ניזהר מאוד וישנה סיבה לי, כי בכל מקום בלי ניקיון יש חיידק פוטנציאלי. גלידה מצננת וצ'וטוס הורידים, והבטן מתנוונת כשסנדוויץ' לא עשים. חיידקים נמצאים על העצים ובשמיים, אני כמעט ולא נושם ולא נכנס למים, לעולם לא מפהק בפה פתוח, עד שלא בודק את כיוון הרוח. נזהר באופן מדיקלי, לחיות עד 130, פחות מזה לא בא לי.
שיודעות כאן באולפן, כאן תרבות, אנחנו בענייני הומור. דוקטור צפי זבאל רן, חוקרת ספרות ופולקלור מאוניברסיטת חיפה, יושבת איתי גיל מרקוביץ', ואנחנו מקשקשות וצוחקות בשעה וחצי האחרונות, והפעם קצת על התיאוריות הסוציולוגיות, מילים מפחידות ככה שעומדות מאחורי הומור. אז כבר הזכרנו את פרויד בשעה הראשונה, מה הוא אמר על הבדיחה, מלבד באמת זה שהיא מחברת אותנו אל החייתיות והפיזיות וההיות ולא האינסופי?
כן, כבר אמרנו שמפני המאות, סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, זה ככה תור הזהב של ההומור, וההומור היהודי בפרט. פרויד, כידוע לכולם, גם ברגסון, היה יהודי. וב-1905 הוא מפרסם את הספר שלו על הבדיחה ויחסה ללא מודע, שזכה להרבה תשומת לב מחקרית, כזו וכזו. ושם הוא כותב שההומור, כמו החלום, או כמו פליטת הפה,
כן.
חושף את המודחק והאסור, וכדרכו בקודש, הוא בדרך כלל מתכוון למיני ולאגרסיבי, שאנחנו לא מרשים לעצמנו
לבטא כבני תרבות.
לתת להם ביטוי באמת בדיוק כבני תרבות. ובמסגרת ההומור אנחנו כן מרשים לעצמנו, אנחנו כאילו עוקפים איזה שהם הגנות, והוא אומר, וחוסכים על ידי כך מין סוג של אנרגיה נפשית שאנחנו כל הזמן, הגנות שאנחנו כל הזמן שומרים עליהם. למה באמצעות ההומור אנחנו כן מרשים לעצמנו? כי כנראה ההומור הוא רק מצחיק, נכון? הוא לא
פוגע.
הוא לא פוגע, הוא מתפייס וכולי.
הוא וככה... לא בהכרח מציג אמת, אלא הוא ככה חצי עיתולי, זה נשאר בתחום האפור הזה, אני לא יודעת אם באמת התכוונת, או שאתה
בדיוק.
צוחקת.
אז ההומור הוא סוג של שסתום ביטחון, יודע, דיברנו המון על הומור פוליטי, אנחנו נדבר עוד, ובאמת כל המחקרים שואלים, האם הומור פוליטי מזיז דברים? האם החרצופים? האם ארץ נהדרת? האם גב האומה? האם יש איזשהו אימפקט בקלפיות? להומור הזה, וכל המחקרים מראים שלא, להפך, שהומור אמנם אתה יושב מול הטלוויזיה ואומר וואלה, אבל הוא, משחרר את כל הביקורת שלך ואת כל הכעסים שלך.
הבנתי, ואז אני ככה סוגרת מעגל, סוגרת מעגל.
מתפייסת עם המצב.
בדיוק.
ושומרת על הסטטוס קוו.
לאקטיביזם, כי אני לא צריכה עדיין לבטא את זה, כי פרקו לי את הכעסים במהדורה שאחרי החדשות.
יש מחקרים מרתקים שמראים איך שהמשטר הנאצי בתחילת שנות ה-30 עודד הומור. כדי, את יודעת, לשחרר את החיילים למשל וכולי, לשחרר את כל הביקורת הזאת, וזה מאוד מעניין, זה דבר שגם קשה לבדוק אותו, את האימפקט הזה, אבל דוגמה לאיך עובד הומור מבחינתו של פרויד, אפשר לראות גם בהומור מאוד עכשווי, הומור שיצא למשל מיד אחרי עם מבחרו של טראמפ, למשל בדיחה שאני קיבלתי, הבדיחה ששני התאריכים שיזכרו בהיסטוריה האמריקאית הם ה-11 ל-9 וה-9 ל-11. או שאיזושהי תמונה שרואים את מלכת אנגליה מדברת, ומאחוריה את ג'יימס בונד החדש, ואז הוא שואל אותה, ודונלד טראמפ, גבירתי, מה לעשות איתו? ואז היא אומרת, שיראה כמו תאונה, 007. אז זה מצחיק אותו מהמחוות האלה לתקשורת, נכון? לסרטי ג'יימס בונד.
ואמריקה, כן, למדיה של הבידור, לעולם הבידור. וגם האמריקאים, 007, זה כמובן אחד מהסמלים של הוליווד, אז...
נכון. למרות שהוא בריטי למהדרין. אני גם שאלתי את עצמי אם זה בדיחות אמריקאיות או בדיחות ישראליות, לא היה לי כל כך דרך לבדוק את זה, אבל היו המון בדיחות כאלה שמבטאות לא רק תסכול, אלא המון אגרסיביות נגד טראמפ. אני גם זוכרת את הבדיחה, למרות שאמרתי לך, מימים מתפוגגים ומתעדים.
נכון.
זאת אומרת, אם לא אספת אותם באותו הרגע,
לא
את כבר לא יכולה לשחזר.
אותם. כן, זו תופעה מעניינת בפני עצמה.
נכון.
מה, אנחנו מתביישים או מחביאים את ההומור שהיה לנו?
אני לא יודעת אם מתביישים, יכול להיות שלא מייחסים לזה כל כך הרבה חשיבות. זו שאלה, למה לא שומרים את זה? זה בדרך כלל קשור לשיחה הקודמת שלך לתחום הלכלוך. זה מין משהו שאנחנו, את יודעת...
מטטים מתחת לשטח, לא מחפשים כביסה מלוכלכת בחוץ.
קצת משחקים בבוץ, ואז שוטפים את הידיים. בכל מקרה, כמו שראינו את הבדיחות על טראמפ, אני זוכרת בדיחה אחת, את יודעת, תקופת הבקבוקים האלכוהול שהגיעה לבית של נתניהו, הייתה בדיחה שראו את הפרצופים של שרה ושל ביבי בתוך הפח מחזור, וכתבו שצריך גם למחזר. ופשוט לזרוק את ראש הממשלה לפח, כן? זה משאלה של אנשים, בייחוד ברגעים מסוימים, והבדיחה מאפשרת את זה. האם זה פגע בנתניהו? כנראה שלהפך. זה שחרר את הכיתור, אבל זה מתיישב בקנה אחד עם התפיסה של פרויד, שאנחנו, את האגרסיות שלנו, והרבה מאוד פעמים המיניות, מוציאים באמצעות הומור.
יש תפיסות נוספות, נכון? חוץ מפרויד.
כן, יש את התפיסה, את תיאוריית העליונות, התיאוריה השולטת בתחום המחקר הסוציולוגי.
זה קשור להתנסות? כי דיברנו על זה כבר קצת.
דיברנו על זה קצת. היא מזוהה בעיקר עם הובס, והיא מאפשרת לנו להתנסה. זה בדרך כלל יהיה כלפי מישהו סמכותי, נכון? היה לנו קודם, שמענו את הבדיחות על איראן, מישהו שאנחנו לא יכולים לצחוק עליו בנסיבות אחרות, אבל בנסיבות האלה של ההומור אנחנו כן יכולים לצחוק עליו, כמו טראמפ, דרך אגב, או ביבי. מחקר מאוד מעניין נעשה על ידי הפולקלוריסט האחד והיחיד, זיכרונו לברכה, אלן דנדס, שזיהה מחזור של בדיחות על פילים. את זוכרת, היו בדיחות כאלה, גם כמה פילים נכנסים.
איך אפשר להכניס למקרר ולמכונית
ולפולקסווגן. וגם עם החדק, כל מיני ענייני חדק. והוא ראה שהבדיחות, מחזור של הבדיחות הזה, עלה בסביבות, נדמה לי, שנות ה-60 או תחילת שנות ה-70. והוא אמר, מה, למה כולם פתאום מספרים בדיחות על פילים בארצות הברית? והוא מגיע למסקנה שזה התקופה שבה השחורים נכנסו לפוליטיקה. והפיל עם האיבר הארוך שלו הוא השחור המאיים הזה, שאתה באופן רשמי לא יכול לצאת נגדו, אבל באופן הומוריסטי אולי כן. והוא היה גם פרוידיאני כזה.
אז כדי לרפרר אל השחורים והסטריאוטיפ על העברי מין השחורים, אז בעצם בחרו את החיה שיכולה לרמז.
בדיוק.
וואו.
מחקר מקביל משלנו, ערכה פרופסור אגר סלומון מהאוניברסיטה העברית, הבדיחות דוד לוי, שאני לא יודעת אם זכורות לך.
זכורות.
שזה גם כן התמודדות עם הכניסה של הפוליטיקאי המזרחי למפה. משהו גם שאנחנו לא ראינו אותו, הוא לא היה רווח, יש בו משהו מאיים.
מאיים על ההגמון.
נכון.
האשכנזי נכון. מאוד באותה תקופה.
ואתה לא יכול, זה מאוד לא פוליטיקלי קורקט להגיד את זה בצורה ישירה, נכון. ולכן אתה מתבדח לזה, מתבדח על זה. אז יש לנו באמת את התיאוריות האלה של פרויד, את התיאוריות של ברגסון החברתיות יותר, אתה מתנקר מקבוצה מסוימת כי זה מאפשר לך להתנסה.
יש מישהו שאני מאוד אשמח לצחוק עליו, והבנתי שיש לך כמה בדיחות בארסנל על פוטין.
מה שמעניין על פוטין זה שלא רק צוחקים עליו, צוחקים איתו. אנחנו ספק רואים בו בריון שכונתי, ספק מנהיג נערץ.
ובאמת? ספק, האמת שגם עם הבריון השכונתי, אבל לא כדאי ממש לצחוק עליו, אלא כדאי להתבדח איתו.
בבדיחות של צוק איתן, הוא מלמד את ביבי איך צריך לנהל את העניינים במזרח התיכון. והמימים, שדרך אגב אותם אפשר לראות הרבה מאוד כרגע בגוגל, בגלל שהם כנראה מאוד רווחים כרגע, את רואה אותו יושב עם נמר ומלטף אותו, ואת ביבי לידו יושב עם פינצ'ר, ואז רואים פוטין ורסוס ביבי, וברור לך מי הגבר פה. כן. או שהזכרנו את שרה נתניהו, במים אחר רואים את פוטין ליד פטריה כזאת של פצצה גרעינית, ואז הוא אומר, אם הייתי ראש ממשלה שלכם, כמובן עם העברית הילגת, הייתי עושה זה, אבל לא הייתי עושה זה. ואז רואים תמונה של שרה נתניהו, שההומור המקומי מאוד אוהב להתבדח לחשבונה, גם קצת על מירי רגב. בקיצור, את פוטין הזה אנחנו רואים, את יודעת, אנחנו גם קצת נהנים מהאגרסיביות, מהאדנות הזאת שלו, הוא עושה מה שבא לו. מישהו כותב באחד המים, אני כבר שבוע מנסה להזמין טכנאי של הוט, אחרי שהוא כותב שפוטין תוך חצי שעה מקבל אישור, ושעה אחר כך כבר תוקף בסוריה. אז את רואה יותר הערצה מביקורת.
כן, וזה שוב מחזיר אותנו באמת לדואליות של ההומור.
נכון.
צפי, אני לא יודעת אם את אוהבת, אבל יש תערוכות שנפתחות ברחבי ישראל, בין היתר ביום חמישי הבא, תיפתח תערוכה עם יצירותיו. כן, יופי, אז הנה, תלכי לבקר. במוזיאון האדם והחי, בפארק הלאומי ברמת גן, עם היצירות של עמוס רוג'ר. מדובר בתערוכה שמשלבת רעיונות של איכות סביבה, ועל כך יספר לנו דוקטור דרור פימנטל, מרצה בכיר במחלקה להיסטוריה ותיאוריה. תיאוריה, תוכנית המוסמך למדיניות ותיאוריה של בצלאל, האקדמיה לאמנות ועיצוב בירושלים. שלום דרור.
שלום, מה שלומכם?
מצוין, אנחנו באמת מצוין, כי השתחררו לנו הרבה אנדרופינים בשידור הזה בעקבות הצחקוקים והבדיחות. אני מקווה שיצא לך ליהנות מחלקן. היצירות, מצוין, אני שמחה. אני רוצה שקצת תספר לי על היצירה של עמוס רוג'ר, שהן ככה מדוברות בעיקר בזכות הצבעוניות, החיות שלהן.
כן, אז קודם כל עמוס רוג'ר הוא בוגר המחלקה לאמנות בבצלאל, ובאמת הוא התחיל את הקריירה האמנותית שלו די ככה בעוצמה. הוא עושה כמה תערוכות, ועכשיו יש לו תערוכה נוספת. עמוס הוא, העבודה שלו באמת, אני קושר אותה למה שאני מכנה הראשוני, או הפרימורדיאלי. זאת אומרת, הוא לא מתיימר לייצר פרספקטיבה, זה גם לא אמנות מושגית. הוא בעצם מתעסק בחומרים ראשוניים, טבעיים, כמו למשל הצבעים שלו, שהם צבעים ראשוניים, צבעי יסוד, הצורות שלו שהן מאוד מפותלות, ספירליות, אובליות, וגם החומרים שמהם הוא עושה את האמנות שלו, זה בעצם משטחי עץ שהוא מלקט ברחובות, ככה אני מבין, והוא מצייר עליהם.
אז זה ממוחזר בעצם היצירות אותם. שלו.
כן, זה מה שכתבתי במאמר שלי שמלווה את התערוכה שלו, שמה שבשבילנו זה סתם דברים שאנחנו זורקים ברחוב, כל מיני דברים שאנחנו קונים, שארוזים באריזות עץ, הוא אוסף אותם והופך אותם למכרה זהב של האומנות שלו, בעצם מייצר מהם את האומנות שלו.
זה נפלא, כי בתחילת התוכנית שוחחנו על כמויות הפסולת שיש. רק בגוש דן 3,000 טון פסולת ליום, והנה יש מי שהופך את זה לדבר נשגב, לאומנות, לדבר מעורר השראה, משמח, מעלה חיוך, וכמו שאתה אומר, גם מחזיר אותנו אולי אל המקורות ואל החשיבות של הטבע. זה באמת משהו שאומנות מצליחה לעשות, לעורר מודעות, אולי לשנות התנהגות בקרב צופיה?
לעורר מודעות הייתי יותר מתנסח במשפט הזה, פחות לפעילות. אני חושב שאומנות צריכה אומנות משנה את התודעה, היא פותחת את התודעה, אבל זה לא רק עניין של איכות הסביבה. זאת אומרת, יש פה גם עולה שאלה מי הורס את הסביבה בדיוק. זה לא מעשה, זה לא אלוהים עושה את זה, כן, מישהו עושה את זה. זאת אומרת, אפשר להגיד שמי שאחראי את הדבר הזה, זה באמת כל מיני תאגידים וקונצרנים שבראש מעיניהם זה שורת הרווח, ולא הטבע והדאגה לטבע ולכדור הארץ שלנו. אז זאת אומרת, אני רוצה פשוט להוציא את הדיון הזה מהמסגרת של הפוליטיקה לקורקט.
כן.
ולהגיד שהפגיעה באיכות הסביבה, יש מישהו שעושה את זה, כן? זה לא נוצר ככה מאליו. אני חושב שהתערוכה של עמוס מביאה דאגה אמיתית לשלום הסביבה, הטבע, כדור הארץ.
כן.
וגם יש בה סוג של נימה ביקורתית כלפי, כלפי התאגידים האלו.
כלפי התאגידים, שגם משכנעים אותנו לרכוש. זה לא רק תאגידים יצרניים במסגרתם, אלא אנחנו גם משתפי פעולה.
התאגידים זה חלק מתרבות הצריכה. זאת אומרת, הם מזינים את תרבות הצריכה, ונוצר מצב אבסורדי שהרי הצריכה שלנו היא בלתי פוסקת, מכיוון שהאובייקטים המכשירים של העידן הנוכחי יוצרים כדי שיהיה להם איזה כשל, כשל מובנה שמחייב אותך אחרי כמה שנים לזרוק אותם ולקרוש חדש.
כן.
זה מעגל אינסופי.
נכון.
באמת צריך לראות את המודעות הדבר הזה, וצריך גם להיות ביקורתיים ביחס לזה. אתה לא צריך לצרוך בצורה עיוורת.
אז דרור, עד מתי התערוכה תציג? היא פותחת כאמור ב-14 בספטמבר, ועד מתי היא תהיה פתוחה לציבור?
אני חושב שזה עד נובמבר, זה יהיה... לא, סליחה, אוקטובר, ספטמבר-אוקטובר.
אוקיי, אז יש לנו חודשיים לראות אותה.
כן, ויש גם קטלוג מלווה, ובהחלט אני ממליץ לבוא לראות את התערוכה של עמוס רוג'ר.
מצוין, אז עמוס רוג'ר יציג במוזיאון האדם והחי בפארק הלאומי ברמת גן. הרבה תודה לך, דוקטור דרור פימנטל, על השיחה הזאת. תודה.
אוקיי, תודה רבה לכם.
להתראות. אז צפי, נשאר לנו ככה כמה דקות, ואני רוצה שנתייחס לדמות מאוד חשובה בהומור הישראלי.
שהזנחנו.
שהזנחנו, כן. היא ככה חמקה לנו, והשעה חמקה לנו. וזה הרשלה. ומלבדו גם חכמי חלם, גם מאוד מוכרים. אז אולי נספיק לדבר ככה בקצרה על שניהם.
נכון. כשאומרים הומור יהודי, אי אפשר בלי להגיד הרשלה או חלם, וזה אני מסכימה איתך. ומה שמעניין ששני המקרים האלה, מקורם באקטואליה היהודית של מזרח אירופה. הרשלה מאוסטרופולר היה, כמו הרבה בדחנים, הוא אישיות היסטורית, כן, מאוקראינה של המאה ה-18. גם חלם זה שם של מקום עם ציון גיאוגרפי. אבל מה זה, מה שמעניין...
בפולין, לא?
סליחה?
בפולין.
כן, כן.
כן.
בדרום מזרח פולין. מה שמעניין לראות, איך הם הופכים להיות גיבורים עממיים. כי הרשלה הוא בעצם בן דמות של הרבה ליצנים, נכון? כמו ג'וחה, נאסר א-דין, טיל אויל שפיגל, לכל אחד יש את ההרשלה שלו. וזה אותו ילד שצועק המלך עירום. הוא יכול להיות גם שוטה, קצת קורבן של הבדיחה, אבל הוא בדרך כלל אנחנו אוהבים לראות אותו כתחבולן, כטריקסטר כזה, אחד שעומד מהצד ומצפצף על המוסכמות החברתיות וצועק, באמת, כמו שאמרתי, כמו הילד הזה, המלך עירום.
כן.
איש אוליים, עוסק בהפרת גבולות, הוא פולש למקומות שלא שייכים לו ומחלל אותם.
הוא לא קצת
אותם.
טיפשון? כלומר, במובנים...
יש מקומות שבהם הוא טיפשון. הבדיחות גם היותר מעניינות וגם היותר הובחות, הן הבדיחות שבהם הוא מצפצף על כולם. יש את הבדיחה הזאת שהילדים שלי מאוד אוהבים אותה, שהרשלה מנסה את מזלו, תמיד הוא אני, תמיד לא מחזיק, מצליח להחזיק פרנסה. הוא מנסה את מזלו במחירת עתיקות, ואז נכנס אליו מישהו ואומר לו, בוא אני אמכור לך ציור של בני ישראל יוצאים ממצרים, וזה לא סתם ציור, זה, אני יודעת, אמא של פרעות ציירה אותו. אז הוא אומר לו, כן, הרשלה, אבל הדף הזה ריק. ואז הרשלה אומר, נכון, ברור. כי בני ישראל כבר עברו, אז הוא אומר, אוקיי, ומה עם המצרים? זאת אומרת, המצרים עוד לא הגיעו. זאת אומרת, הוא לוקח איזשהו סיפור, שהוא באמת אולי אחד הסיפורים המכוננים ביותר, כן. ומגיש לנו דף ריק.
שהכי קשה לערער עליו, ובכל זאת הוא ככה...
בדיוק.
יוצר ממנו כלום.
עכשיו, מה שמעניין על הרשלה...
עין יש, כן.
זה באמת איך הוא התגלגל. את הרשלה השארנו שם באיזשהו מקום במזרח אירופה, אולי התגלגל פה לכמה דברים. לכל קבוצה יש את ההרשלה שלה. הזכרנו קודם את ארכיון הסיפור העממי בישראל, האוצר הגדול הזה של הסיפורים. שם אנחנו רואים את הטריקסטרים של כל תרבות. לאתיופים, למשל, יש את ההרשלה שלהם.
מה, שהם מייצרים? זה
שהוא נקרא אבא גבר
חנה.
בוודאי. והוא, אני מבטיחה לך שגם האיראנים, שקודם דיברנו על ההומור שלהם, יש להם את ההרשלה שלהם. והוא אותו אבא גבר חנה עסוק בדיוק בלעשות, את יודעת, אולי הבדיחה המייצגת ביותר בעיר גונדר יוצא תקנה חדשה שאסור לעשות את הצרכים בציבור, ומי כמובן הראשון שלא יכול להתאפק וחייב לעשות את הצרכים שלו זה אותו אבא גבר חנה, אבל הוא מיד מזהה שוטר ברחוב, אז הוא מכסה את הצרכים בכובע, וכשהשוטר שואל אותו, רגע, רגע, מה יש לך מתחת לכובע? אז הוא אומר, בוא, ציפור שתפסתי. אז הוא, והוא מפחיד אותו, והוא בורח אותו אבא גבר חנה, והשוטר מת לראות את הציפור הזאת, מרים את הכובע, שולח את היד, ומתלכלך בקקי.
איזה
וזה
כיף.
וזה בעצם מה שעושה הטריקסטר, מלכלך אותנו, ייצר לנו את העמימות הזאת שמתפרשת אצלנו כלכלוך, דיברנו היום הרבה על פסולת.
נכון.
וזורק לנו אותה לפנים, אנחנו אוהבים אותו, נגעלים ממנו, ומה שחשוב באמת זה שלכל קבוצה יש את התחבולן הזה שלה.
כן, וזה באמת חיבור ככה, לראות איך ההומור כל הזמן תופס את המקום האקטואלי, העכשווי.
נכון.
הוא כל הזמן מתעדכן, כמו שאת הזכרת נכון. בהתחלה, גם אפילו ילדים בכיתה ה' מתעדכנים בחדשות, או יודעים להתכתב עם מה שקורה במציאות. וכל קבוצה, כל פעם לפי המיקום החברתי שלה, אם זה האתיופים ויותם מיעוט כרגע ועולים חדשים. כן.
אז אולי יש, אני רק עוד אגיד ממש בקצרה, שאנחנו לא דיברנו בכלל על פולקלור פלסטיני בישראל, זה תחום שכמעט ולא נחקר, דוקטור עמר דאם שעכשיו עוסק בזה קצת, כמו שיש לנו את החלם שלנו, זה נורא, וזה, את יודעת, זה מתפרש גם כדי להוציא את הכביסה המלוכלכת החוצה.
כן.
אז נורא נזרים מלעסוק בזה, אבל אני רק אסכם בזה שאני אגיד שכמו שלנו יש את החלם שלנו עם כל הסיפורים המוכרים, גם להם יש את הצחוקים שלהם על מוסמוס, על נחף, על כל מיני כפרים.
אז גם הפנימיים.
כפרי השוטים.
על עצמם.
של ערביי הגליל, בדיוק. ההומור הפנימי הזה וההסתלבטות על, על הקבוצה הזאת של השוטים שמאפשרת לנו להרגיש הרבה יותר עירוניים, מפותחים, חכמים ומתורבתים.
דיברנו הרבה באמת על ההומור שקבוצה מייצרת כלפי עצמה. האם בקבוצה שיש בה באמת מעמד היררכי כזה בעייתי, כמו למשל ערביי ישראל פלסטינים, נכון, בכל קבוצה יש, האם הם צוחקים גם על המעמד שלהם אל מול הקבוצה של הרוב, אל מול קבוצת הלא המיעוט?
אני פשוט לא יכולה להגיד לך, כיוון שזה לא נחקר. אני שלחתי פשוט סטודנטים שלי להקליט, אני מחיפה להקליט בדיחות כאלה, ובפעם הבאה.
חשוב מאוד. אז בפעם הבאה נדבר על הומור פלסטיני. אני רוצה להודות לכל מי שעמד על המשדר המצוין הזה של שעתיים, של הומור, בדיחות, שעשוע, וגם הומור שמאמת אותנו עם דברים פנימיים ואולי היצרים שלנו. ענת אורי, עורכת ומפיקת התוכנית, יואב כהן, הטכנאי באולפן. בשעה הראשונה גם דניאלה בן יאיר הייתה רלוונטית המאפרת שלנו. אני גיל מרקוביץ', איתי באולפן, ליוותה את השידור. דוקטור צפי זה באלרן, חוקרת ספרות ופולקלור, אוניברסיטת חיפה. הרבה, הרבה תודה לך. אנחנו נסיים עם הגשש החיוור, זמזם את החיים, זמזמו לכם את היום השמח הזה.
לא עושה הזמן, אפילו כסף לא עושה, אז תתנהל נכון כמו יומן, כי החיים זה לא חוזר. תקום לאט, תשטוף פנים, תצחק, ואל תהיה בכלל לחוץ. תשמור תמיד ממהירות מרחק, אל תשתתף בכל מרוץ, ואל תקפוץ זמזם את המנוחה, אל תתרוצץ כמו איזה שם, תיתן לזמן ללכת בשבילך, זמזם את הזמן, הזמן זה כמו שקר. תיתן לזמן ללכת בשבילך, זמזם את הזמן, הזמן זה כמו שקר. שקרים אתה לא נורא אוהב, רק אל תאכל בבת אחר,
רק אל תאכל בבת אחר.
תבחר שקד אחד עם כל הלב, לטף אותו מעט ביד,
לטף אותו מעט ביד,
תפשיט אותו מהקליפה, יפה. שקד הלוז כמו תינוק,
שקד זה כמו תינוק,
זמזם אותו נכון כמו רופא, אל תתייחס אליו בצחוק,
אל תתייחס בצחוק,
תמיד תבדוק שלא יהיה מריר,
תמיד תבדוק
גם לשקד צריך אישה,
גם לשקד צריך אישה,
זמזם אותו יפה, זמזם כמו שיר, זמזם שקד שקד זה כמו אישה, זמזם אותו יפה, זמזם כמו שיר, זמזם שקט שקט זה כמו אישה. לא 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 לא, זמזם שקט שקט זה כמו אישה. ואם יוצא לך לתפוס אישה,
אל תתנפל כמו נמר,
אל תתנפל כמו נמר.
תיקח את הזמן שלך, זה לא בושה. היא לא תברח, אל תמהר.
היא לא תברח, אל תמהר.
תזרוק חיוך שובב, חכה מעט. תלחש לסוד על הצוואר. זמזם אותה נכון שלא תבעט. תתאם טיפה מכל דבר. קלף אותה כמו פרי, כמו דוב דבן,
כמו דוב דבן.
לך מן היד אל הכבד,
לך מן היד אל הכבד.
עזוב את הגברת לגור כבן. זמזם אישה, אישה זה כמו שקר. עזוב את הגברת לגור כבן. זמזם אישה, אישה זה כמו שקר. זמזם אישה, אישה זה כמו שקר. זמזם אישה, אישה זה כמו שקר.